אנחנו היום בשיעור השני בנושא של, במאמר של האדמיר הזוקן בעל התניה, על מה התחדש במתן תורה. הוא התחיל עם שאלה, באחרית יש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. מה זה, ביום ההוא בואו מדבר סינוי, למה ביום הזה בואו מדבר סינוי, למה ראש חודש מוגדר קיים הזה? הוא אומר שאברהם אבינו היה הולך הולך ונוסו יענג בו, כן, להגיע ממדרגה למדרגה לבחינת חסד, לגלות את האהבה אליוינו. עכשיו, נפש אלוקית משכלת, מתבוננת בגדולת אינסוף ומבינה הכל. הבעיה היא שבכל זאת לצאת מהנרתיקים, ממאסר הגוף, זה והיה על אברו ממצרים, זה בדרך כלל חסר לנו אצל אברו. מבינו היה והיה על אברו ממצרים, בדרך כלל יש מצב, הוא מגדיר מאוד חריף, וגם והפום מחתרת רחמונה קורא. גנב נמצא על פי המחתרת בדרך לגנוב, והוא ברחמונה קורא, הוא קורא לקדוש ברוך הוא, בוא תעזור לי, בוא תציל אותי. כן? אז רגע, אתה גונב או מתפלל לקדוש ברוך הוא? גונב או מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה סתירה מן היובי. גונב או מתפלל לקדוש ברוך הוא. לא אומר רק, ואברהם אבינו הצליח לצאת מהמצרים. יש מצרים שעוצרים את הבן אדם, ואברהם אבינו הצליח לצאת מהמצרים האלה ולהתפשט במקום הנכון. עכשיו הוא אומר ככה, יש שתי דרכים לראות, לחוות את הקדוש ברוך הוא בעולם. יש דרך שנקראת ממלא כל העולמין, ויש דרך שנקראת סויבב כל העולמין. ממלא כל העולמין, זה אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה, הרבה דברים בבריאה, מגלים את הקדוש ברוך הוא מתוך ההתנהגות בבריאה עצמה. אבל זה כמובן הסתכלות מאוד מצומצמת, כי כמה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הבריאה, זה כמה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הבריאה. כמה שהוא נמצא בתוך הבריאה, זו דרגה מאוד נמוכה. יש דרגות הרבה יותר גבוהות של אלוקות שהן בעצם כל כך גדולות שהן לא מסוגלות להיכנס לתוך הבריאה עצמה, וזה נקרא סויבב כל העולמין. הוא אומר, האהבה הזאת שנותנת לבן אדם את הכוח לצאת מהמיצרים של הגוף ולותנת לה נפש כוח לצאת מנרתיקה, כן? הבן אדם מבין בשכל המון, הוא לא מצליח לבצע, הוא לא מצליח, הנפש, למרות שהיא מבינה הכל, היא לא מצליחה לצאת מהגוף. וכך קורה אבסורד, משהו שהוא תיאטרון, כן? הוא קומדיה או טרגדיה, שבן אדם הולך לגנוב ומתפלל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קובע את הפרנסה, הוא קובע הצלחה או לא, אז מה אתה הולך לגנוב? זה סתירה מן היובי, זה דבר מאוד מאוד טרגי הדבר הזה. אבל הדבר הזה קורה בגלל שהשכל מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אבל הנפש לא מצליחה לצאת מהמאסר של הגוף. היא לא מצליחה לצאת מהמאסר של הגוף. לכן, כאילו הגוף שולט על הנפש, ואז נהיה מצב של פשוט אבסורד כזה, של מצד אחד פה, מצד שני פה. אברהם אבינו יצא מהשליטה של הגוף. והנה היה וזו בו מחמת התבוננות באור אין סוף ברוך הוא עצמי, סויבב כל העולמין. כשבן אדם מתחבר לבחינה של סויבב כל העולמין, אז יש לו באמת אפשרות לצאת מזה. לא יש מחסוב את תפיסה בכלל, שכל מה שאתה יודע על זה, שאתה יודע שאתה לא יודע, כשאדם מחובר לאלוקות ברמה הגבוהה יותר שלה, כי מלכוס חו, מלכוס כל אילומים, הוא מחשב מה ומסביר שיש פוסוק, מלכוס חו, מלכוס כל אילומים. הקדוש ברוך הוא מלך על כל העולמות, אבל יש כבר גם מלכוס, מלכוס זה בחינת מלך, מלך בלבד, שהוא בחינת דיבור, כמו שכתוב דבר מלך שלטון, כשהמלך רוצה לפקד משהו, להגיד משהו, לייצר משהו בעולם, זה נקרא מלכוס, מלכוס זה דיבור של המלך. וכמיימר, ברוך שאומר ואויו אילום, מה עשה הקדוש ברוך הוא בשביל לברות העולם? אמירה. אמירה בלבד, שמי זה נמשך חיוס כל אוילומויס וקיומו ויסבוסו מאין ליש. אוילום, זה לא רק אוילום, מה זה? כל העולמות כולם. לא רק ההתאבות והבריאה שלהם מאין ליש, אויו, אלא גם החיות והקיום שלהם. כל הזמן זה רק מאמירה. שאין זה אלא בחינה זה אורי בעלמה. מה הקשר של האדם לדיבור שלו? זה הערה שהאדם הוציא. זה לא המהות שלו, זה לא העצמות שלו, זה רק הערה, כמו אור השמש. לגבי גוף השמש, יש את גוף השמש עצמה, יש את אור השמש, האור שבא מהשמש. עכשיו, זה משהו רק שמאיר החוצה, נכון? זה קרן אור שיוצאת מהשמש. כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל קיום, קיום העולמות זה רק הערה. האמירה של הקדוש ברוך הוא, הערה של הקדוש ברוך הוא עניין חיצוני, זה לא הוא בעצמו. כן? כמו משל ונמשל. יש את הנמשל, שזה הדבר בעצמו, ויש משלים, שזה דברים שבשביל לתפוס את הנמשל, אז יש לך חלק במשל. מה שקורה, שזה בעצם מה שמתגלה בעולם, בדבר מלכוס. מלכוס חומר, מלכוס קורה. כל מה שמתגלה בעולם, זה ההגדרה הזאת. כמו שכותב תסבורח, כן? אומרים תסבורח, בברכת קרישמה, תסבורח, השם אלוקינו בשמיים ממעל ועל אורץ מתוך אס, על כל שבח מעשה יודכו, ועל מאיר היור שאוסיסו, איפה ארוך עושה לו. כן? על כל שבח מעשה יודכו. כל העולמות, שמיים וארץ, מהארץ עד הרקיע תף קוף שנה, אינו אלו בחינס כל זה, איך זה נקרא? מעשה יודכו. הכל זה רק מייסי יודך, לא יותר מזה. שמיים ממעל ועל אורץ מתוך אס. כל העולמס, שכל המובן הרחב של שמיים וארץ, 500 מדרגות שיש ביניהם, שזה נקרא תוף קופשונו, הכל זה רק מעשה יודחו. מה הכוונה? מה זה מעשה יודחו? פירוש שכמו במעשה ידי אדם, על דרך מושל, אינו מלובש על הכוח המייסה, שהוא לבוש החיצוני של הנפש, כשאנשים, אדם עשה משהו. זה רק הדבר, הכוח הכי חיצוני שלו נמצא במה שהוא ברא, בשולחן שהוא ברא, שהוא יצר, בדברים שהוא עשה. כך החיות המלובש בכל העולמות אינן אלא בבחינת כוח המעשה, שהוא כוח החיצוני והורא בעלמה, שאינו נוגע לעצמות ומהות הנפש כלל. כל החיות שיש בכל העולמות, הכל זה רק בחינה של מייסי עוד איכו. ממש ממש רחוק מעצם האלוקות. ממש ממש רחוק מעצם האלוקות. יש אבל דרגה שנייה, ובוירי קדושים. אשתה בחשים חו לא עד, כן, ממשיכים שם, בתסבורך לא נצח. בואי ראי קדושים, אשתה בחשים חו לא עד, יויצו משורסים, זה השום משורסוב, כלומר עמדים מרום אילם. הקדושים, שהם המלאכים והנשמות, שהם בבחינת שם בלבד, נכון, שם, שזה בעצם מדרגה שנייה כבר, שהוא גם כן אינו אלא זיו ואורה וכולו, אלו שאינם בבחינת מעשי יודחו כמו חיצוני יזוי למס. זה כבר דרגה מעל. זאת אומרת, זה עדיין לא עצמותו ומהותו, כן? זה עדיין לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. הם גם מבחינת שם. שם זה גם סוג של אור וחיות, זה גם הערה בעלמה, כמו שם של בן אדם. השולחן שהאדם יצר, והשם של האדם, שתיהם דברים חיצוניים לו. אבל ברור שיש הבדל בין החיצוניות של זה לחיצוניות של זה. כי הדרגה שתופס אצל הבן אדם השם שלו, היותר גבוה, מאשר הדרגה של שהשולחן שהאדם עשה. ואומר, והאדם כשלעצמו בכלל אפילו לא צריך שם, כן? אתה לא צריך שם בשביל עצמך. כל עניין שם שיש לבן אדם זה רק בשביל אחרים. ואי אפשר גם לדעת מה באמת הבן אדם מתוך השם שלו. אז לכן זה לא באמת אמיתי, השם זה לא האדם בעצמו. אלא, אבל בכל זאת, כמה שהשם הוא יותר מהשולחן שהאדם יצר, יותר ממעשי יודחו, אלו שאינו בבחינת מעשי יודחו כמו חיצוי ניסוי למס. הקדושים, המלוכים, הנשומויס, שהם כמו שמיים ואורץ, הם מה שנקרא פנימיוס אוילומויס, הם החיצוי ניוס אוילומויס, כן, שמיים וארץ, הם חיצוי ניוס. הם מעשי יודחו. ופנימיוס אוילומויס, שזה מלוכים ונשומס, אז הם גם כן, טוב, למרות שיש הבדל בין, גם ביניהם, מלוכים נחשבים חיצוי ניוס יחסית לנשומה שהם פנימיוס, אבל הם כוח, הם יותר פנימיים. אז מסביר, מסביר הבעל התניא, כי הנה כוח המעשה המלובש באיזה כלי, או שאר דבר מעשה ידי אדם על דרך משל. הנה הכוח הוא, אין לו שייכות כלל עם עצמות ומהות הנפש, כי נעשה נפרד מובדל ממנו, נכון? כל הדבר שהאדם יצר, כלי, או שאר דבר, הוא לא עצמות ומהות האדם. האדם השקיע פה, האדם עשה פה, אתה יכול להכיר את האדם דרך הכלים שהוא יצר. אתה יודע שיש פה בנאי לפי זה שאתה רואה פה בניין. אתה יודע שיש פה אדריכל ושהוא עושה עבודה טובה לפי האדריכלות של הבניין שקיים. זאת אומרת, אני רואה את הדברים שהחכם יצר ואני מבין שיש פה חכם. אבל אני יודע את עצמות החכם, את מהות החכם, ודאי שלא. אני יכול להכיר פן אחד ממה שמתגלה על ידי הבניין. וגם שם אני לא בטוח שאני אבין את הכל. עכשיו, אבל על ידי אחיזת הכלי, עם הכוח המלובש בו, אין נמשך עצמות האדם אחריו. זה לא שאני תופס אותו, אז אני תופס אותו, אני קורא לו. אני נכנס לבניין ונהנה ממה שהוא יצר, אז אני יצרתי קשר איתו? לא, אין לי שום חיבור איתו עכשיו. מה שאין כן, בדרגה גבוהה יותר של קריאת שם של האדם, שזה כבר בחינה של נשמות ומלאכים, בקורא שמוי נמשך גם כן עצמות האדם. זאת אומרת, כשאני קורא לו בשם, אני כבר מדבר איתו. ושהשם הוא זיו והערה נוגע לעצמוס הנפש ועידנו כושר ומיוחדים. למרות שזה מה שהבן אדם מחצין, כן? שם של בן אדם זה משהו שהוא מחצין, שהוא מוציא החוץ על הציבור, זה לא בשביל עצמו אלא בשביל אחרים, זה הערה, זה זיו, זה אור שהוא מוציא מעצמו, אבל זה אור שדרכו אפשר לתפוס את האדם דרך האור. אז עכשיו הוא אומר, מה שאנחנו בעצם מדברים פה, ששתי הדברים האלה, גם הנשמה זה מלוכים, וגם כל העניין של העולמות כולם, אך עם כל זה, אין זה אלו בחינה זיו, אבל הכל יחד זה רק אור, לא הוא עצמו, אבל הוא יסבורך בכבודו ועצמו ירום וניסו, גודל ונוירו, אצלו אין לנו אחיזה בכלל, והוא עשוי ואיב כל עולמין, הוא כל כך גדול שהוא לא בתוך העולם עצמו, אלא הוא מסתובב מסביב לעולם, כן, לא מבחינת מקום, אלא מבחינת גילוי השפעה, שהוא פשוט מסביב, מבחוץ, האור הזה שנקרא סויבב כל עולמין, כי גם כשהוא נמצא בעולם, הוא מובדל מהעולם, הוא לא נתפס בבריאים, לסמך שעובד, הוא מעלה ומטה שווים לפניו. מה שנכנס בתוך המציאות, אז יש מעלה ומטה, יש יותר גילוי, יש פחות גילוי, אבל כשאתה מדבר מבחוץ, זה רם וניסה, זה לא מוגבל, זה השווה הוא מהשווה קוטם וגודל. כמו עיגול, שאין בו למעלה ולמטה, כי הוא בהכל. אין בו משהו שאתה יכול להגדיר כפחות ויותר. מי ריש כל דרגן, הצויף כל דרגן, הכל שווה ממש. וכמו שכוסוב, אני השם, לא ישוניסי. למרות שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, הוא לא השתנה. אומר התניא בפרק חוף, פירוש, אתו עד של נברא אילום, אתו משל נברא אילום, פירוש, הוא ממש בלי שינוי, כי אוי לו מה זה, וכן כל העולמות העליונים אינם פועלים שום שינוי באחדוס או יסבורך, ביבורו מיין ליש. זה שנבראו כל העולמות, אצלו לא היה שינוי, שכמו שהיה הוא לבדו, הוא יוחיד ומיוחד קוידם מבורום, כן הוא לבדו, הוא יחיד ומיוחד אחרי שברם, משום דה קוילה קמי כלוי חושב וכעין ואפס ממש. כל הגדר של הבריאה זה רק הזיו והערה שיוצאת מהדיבור שלו, מהמלכוס שלו, אבל הוא עצמו רם וניסה לא קשור לזה בכלל. כמו אור יצא מהשמש, השמש השתנתה, היא קרינה קצת אור, אבל זה לא יצר שום שינוי בשמש עצמו. יצא רק יצא איזה הערה לבד, אבל זה מה שאנחנו אומרים בעצם התפילה. אתו ועד שלו היא נברא אילום, ואתו משנברא אילום. אחרי שנברא, בשווה ממש אין שום הבדל ביניהם, כמו שאתה נהיה מדגיש. כשאדם מתבונן בדבר הזה, כשאדם נכנס לזה ומתבונן בזה, והוא מגיע לאהבה להתבטל הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא מבין שכל מה שהוא רואה פה בעולם זה עוד כלום מול המלך הגדול והנפלא, ואז הוא מתבטל. ואי לזויס, תשפך הנפש, כאילו הנפש משתפכת, תשפך הנפש אל חיק אוויו ממוש, להיות נחשפה וגם קלטה נפשי, להיות בבחינת ביטול ממש אילו ויסבורך לבדוי, או כמו שכל זוב מילי בשומיים. כשאדם מתבונן, איך שכל העולמות, עם כל מה שאתה רואה, כולל כל החיות האלוקית שבתוכם, אין להם שום חשיבות, הם לא תופסים מקום מול הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז ירצה, יהיה לו תשוקה עצומה, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא באחדות גמורה, שהוא לא רוצה את החיצוי ניוסו אילומס, כי זה רק הערה באלמה, הוא רוצה להיקלל ולהתבטל אילו ויסבורך מעצמו. זה מה שנקרא קלויס הנפש, נכספו וגם כל זו נפשי, בבחינת ביטול ממש אילו ויסבורך לבדוי. והאהבה הזאת זה מילי בשמיים, אני כאילו לא רוצה אפילו את השמיים, אני רוצה רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו להיקלל ולהידבק בקדוש ברוך הוא בעצמו. יש ביטוי שהאדמור הזוקן, הבעל התניא, שהפעם היה בדוויקס ואמר ביידיש באמצע, איכוויל ז'ה גורנית, איכוויל נידנגנדן, איכוויל נידנדמה, איכוויל מרנית אז דיחלן. אני לא רוצה כלום. אני לא רוצה לא את הגן עדן שלך, ולא את אילום אבא שלך, אני לא רוצה רק אותך לבד. דיין גן עדן, דיין אלמה, ואפילו שלך, כאילו, לא רוצה, אני רוצה רק את הדבי כזה בקדוש ברוך הוא. וזה בעצם כשאדם מתבונן ומבין שכל מה שיש בעולם זה כלום, זה אפס. יש רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מבין את הגדלות של הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא רק בממלא כל עולמין, ובסויר כל עולמין, אז הוא מגיע לאהבה גדולה מאוד, והאהבה הגדולה הזאת מובילה אותו להתנתק. וזה שכל זה אני השם לא אישון ניסי, אני השם לא שניתי, אני לא השתניתי על ידי בריאת העולם, ונשארתי באותה רמה ובאותה גדלות, מה שנכנס לעולם זה כלום לעומת הכוח האמיתי, ואתם בני יעקב לא יחליסם. אז הוא מסביר את זה בלשון של שאלה. הוא אומר פירוש שהנביא מתמה על ישראל, הרי אני השם לא אישון ניסי, ואם תתבוננו בגדלס השם באמת, אתם יהיה לכם קלויס הנפש לקדוש ברוך הוא, יהיה לכם געגוע נפלא להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז למה, הרי אני השם לא אישון ניסי, אז למה אתם בני יעקב לא יחליסם, למה אין לכם קלויס הנפש לקדוש ברוך הוא? ככה הוא מסביר בדרך על פי חסידס, נבנימה לי כליסם, למה אין לכם כלויס הנפש? זה בעצם הוא שואל, הנביא שואל, איך אתם לא מתבוננים בנקודה שאני השם לא ישון ניסי, אם תתבוננו בזה שהקדוש ברוך הוא סביב כל עולמי, והכל הכל הוא נמצא, ואצלו אין הבדל מה אתה עושה. תראו, אני אולי לא גם פה כלי פרי חבד, שאני לוקח את זה לברסלב, אבל נראה לי שזה יהיה הרבה יותר מעשי מאשר להישאר... אחד החסרונות בחב"ד זה הנקודה הזאת שאתה נשאר מכל השיחה הזאת. מה יצא לכם? תכלס בשטח יצא משהו? כלום. אז בוא נוריד את זה קצת לברסלב ויהיה לכם משהו לקחת הביתה.
נעלות את זה
טוב, בתור בן דוד אז אני לא מתווכח איתך. כן, בתור נכד שלך מגמר שכתר אני מבין שאתה אומר ככה, אבל בסדר. אבל לא, בוא לא ניכנס לזה, יש נקודה אחת, בוא ניקח את זה בלמייסה. מה בעצם מתגלה בנקודה של סויבב, מה מתגלה בנקודה של ממלא? זה מילים בקבולה, כן? ממלא כל עולמין, סויבב כל עולמין, כן? מה זה ממלא כל עולמין? שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הבריאה כולה. זה מה שנקרא בעצם, אני עדיין משתמש את המושגים של קבולה, אבל אני מתקרב למושגים שאנחנו מכירים. ממלא כל עולמין זה בחינה של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בצורה של מהלך ישר, אדם יושר. יש מהלך, יש חסד, יש גבורה, יש דין, יש מצווס, יש אביירס, יש טויב, יש רע, יש גר ובק, יש מהלך שקיים בבריאה, והמהלך הזה כולל בתוכו המון המון פרטים. המון פרטים, חלקם חיוביים וחלקם ההפך החיובי. זאת אומרת, זה לוקח את הבן אדם למקום אחר, נכון? אתם מכירים את זה? אתם כולנו יודעים, ברוך השם, יש לנו פה ארון ספרים, מלא ספרים. מאיפה הספרים האלה מגיעים? מהבחינה של מה לכל עולמין. מהבחינה שיש עולם ויש תורה, ויש מצוות, ויש שכר, ויש עונש, ויש דברים שהקדוש ברוך הוא אוהב, ויש דברים שהקדוש ברוך הוא כביכול שונא, נכון? תפתחו את כל הספרים ותראו. יש מלא דברים שהקדוש ברוך הוא שונא. זה לא שהקדוש ברוך הוא אוהב את הכל, נכון? אתה פותח את הספרים, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא השם שלו נגוזל באוילו, יש עוולות שהקדוש ברוך הוא שונא ולא שותק, יש הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא מגדיר אותם כתוי איבו, יש הרבה עבירה שהאדם כזה שעושה אותם, הוא מנודה 40 יום לשמיים, ויש דברים שהוא בטח חלק שלו ללומה ב... המון המון דברים שאנחנו רואים בתורה שהם דברים שהם מאוד מאוד קשים, נכון? עונשים וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, מה באמת קורה? כל זה אבל מגיע מבחינה שנקראת ממעלה כל עולמין. שזה בעצם הבחינה של הקו, שבו כביוכל אחרי הצמצום, הקדוש ברוך הוא יקבל קו של אור, והקו הזה של אור הוא בעצם דרך ישרה ובסלולה, שיש המון צמצומים שנותנים לך מקום, שבשביל שהאור ייכנס לתוך הבריאה, אז יש צמצום, וצמצום של האור גורם גם שהאור הזה לא יכול להקרים בכל צבע שהוא. יש את הצבע הזה ויש את הצבע הזה. זה כן וזה לא. יש דברים טובים ויש דברים פסולים, נכון? הם לא יכולים להיכנס, זה לא יכול להיות. זה הכל שייך בבחינה של ממעלה כל עולמין. עכשיו, איך אדם מתגלה את הקדוש ברוך הוא? בדרך הזאת. להתבונן בבריאה, להבין שיש טוב ורע, ואז הוא רוצה להתחבר אל הטוב, וכשהוא מתחבר אל הטוב, הוא מגלה את הטוב. אדם בוחר ברע, מה קורה? הוא ממשיך על עצמו רע, ובדרך כלל הוא חושב שהוא לוקח מהרע רק את המסטיק הקטן, ואז הוא מקבל תפליק. אתה מכיר איזה איך שזה עובד? תמיד זה ככה עם רע. אם אדם חושב שהוא רק יגנוב קצת, פתאום הוא רואה שנפל על עבר שלם, אבל הוא לא יכול לצאת מזה. כמעט כל סיפור זה דווקא הנקודה שאבא שלי העיר לי אותה לפני, לפני תקופה קצרה, לפני כמה שבועות, שבועיים אולי, הוא אמר לי תבור את הזה, הוא אמר לי תבזוק ותראה, כמעט כל סיפור של רע, בן אדם חושב שהוא עושה קצת רע, ואז נופל עליו כל הרע, כשהוא לא חשב למה הוא נכנס. ומאז כמעט כל סיפור של אדם שעשה שטויות ששמעתי, עקבתי אחרי זה כאילו לתוך הסיפור וראיתי הנה. אבל לא חשב שהוא מזלזל קצת בהלכות סייחות ולא יקרה כלום. תכנס נפל עליו בניין שלם. אני מדבר מבחינה רוחנית. אבל לא חשב שהוא אולי בסדר, אז אני אהיה קצת יותר מייקל בזה. והוא קצת יותר מייקל בזה, ופתאום בום, חטף את המכה של החיים שלו. רע הוא רע, ורע הוא מוות וכיליון. כשאתה בוחר ברע, אתה אוכל אותה. פשוט אוכל אותה. זה המילה. אתה נוגס, וזה תופס רע. אתה נותן לו כאילו אצבע, והוא לוקח את כל היד. זה המערכת הנורמלית של העולם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו, זה הכל שייך מאוד חזק מבחינה של ממלא. וככה אתה בעצם מזהה את האמת שיש בתוך העולם, מתוך התבוננות. תוך זה שאתה רואה שיש טוב, ואתה רואה שיש רע, ואתה בוחר בטוב וטוב לך, אתה בוחר ברע ורע לך, ואתה מגלה מתוך החסרונות שבעולם, מתוך הכאבים שיש בעולם, מתוך דברים שהם פחות נעימים בעולם, מתוך זה אתה מגלה את הטוב. אבל מפה אתה צריך להתעלות, להגיע לדרגה עמוקה יותר, שנקראת סויבב כל עולמין. מה זה סויבב כל עולמין? אני השם לא ישון ניסי. אצלי כביוכל הקדוש ברוך הוא אומר, אצלי אין שינוי. זאת אומרת, כל מה שאתה מכיר כתויב ורע והכל, פשוט לא רלוונטי. כי האהבה שיש לקדוש ברוך הוא כלפי כל אחד ואחד מישראל, היא אהבה כוללת שבכלל לא נכנסת לרמה של פרטים. כל מה שאתה מדבר על טוב ורע ושכר ועונש, כל המערכות האלה כולם קיימים בממלא. בבחינה של סויבב כל עולמין, יש משהו שהוא הרבה הרבה יותר מקיף, הרבה יותר עמוק, שתופס את הכל מכל הצדדים ברמה כזאת של משהו שהוא הרבה מעבר לכל המערכת. ובמערכת ההיא, יש בו יראי אוילום שאוהב אותך באמת, למרות מה שאתה, ואף על פי כן, איפה שאתה נמצא, באיזה מצב שאתה נמצא, למרות שעל פי תירה, ועל פי הלומדס, ועל פי כל הסבורס והחשבינס שבאוילום, אתה אמור להיות מחוק. לא, כי על פי רוחניס ככה צריך להיות. ועל פי תירה, בכל החשבונות, יש הרבה פעמים מצבים כאלה. ולפי מה שחזל כותבים בזויר ובכל הדברים האלה, האדם שעשה, אין על זה תשובה, אין על זה תשובה. אין לך סיכוי בכלל, מי אתה בכלל? תתייאש כבר מראש. ופה דווקא מהבחינה הזאת שהצדיקים מגלים לנו, כן? שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך בכל מקרה, ואצל הקדוש ברוך הוא אתה בן יחיד ובן אהוב שהוא כל הזמן חושב עליך בכל מקרה. את הדברים האלה, תתקרב אליו חזרה, תצעק איי, תרצה לרצות, תרצה להתקרב חזרה, ואז זה יתגלה עליך. את הסוד הזה, זה מגיע מהבחינה שמתגלה לנו מהסויבב כל עולמין. בא בנתניה, עכשיו אני חוזר לדברים שלו, ואומר ככה, כשאדם נמצא במצב שהוא מתבונן בממלא, הוא מתבונן בעולם, הוא יודע את האמת, הוא יודע מה טוב מה לא טוב, הבעיה היא שהוא תקוע, הוא לא מצליח לבצע. הרצון שלו תקוע, זאת אומרת, אני מבין, אני יודע, העובדות ברורות לי. אני לא מצליח אבל להתגבר על עצמי ולצאת משם. אומר, אתה יודע מה הדרך לצאת משם? להתחבר לסביב כל העולמין. תתחבר לחיבוק שאלוקים נותן לך. תתחבר למקום הזה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך בכל מקרה. איפה שאתה, עם מה שאתה, הוא לא כועס עליך. אבל מה פירוש? כל הספרי מוסר מלאים בשביל שאלוקים רוצה לחתוך אותי לקציצות קטנות קטנות ולעשות עם אותי למנגל. כן, כן, זה נכון בבחינה של ממלא. אבל יש סביב כל העולמין שהוא הרבה יותר גבוה והרבה יותר נשגב, ושם הקדוש ברוך הוא רק אוהב אותך. אין לו שום כעס כלפיך, הוא רוצה רק שיהיה לך הכי טוב בעולם, והוא דואג לך באמת. כשאתה תתבונן בזה, יהיה לך קלויס הנפש לקדוש ברוך הוא. אתה פתאום תרגיש אהבה עצומה, אתה תרגיש כזה קלויס הנפש, רק להתחבר אליו, רק להיות מחובר לסביב כל העולם לקדוש ברוך הוא באמת, לא כמו שהוא אחרי המון צמצומים מתגלה בעולם. לא את הגנית, לא את הגהנים, שתיהם שייכים למערכת של שכר ועונש. אלא לך, לך, לך עצמך, שאתה הרי מוכן לקבל אותי בכל מצב, בכל צורה שהיא, עם כל דבר, אהבה אמיתית שמעבר לכל דבר שהוא. ואז האדם מגיע לקלויס הנפש, ואז הקדוש ברוך הוא שואל את עם ישראל, אני השם, לא אישון ניסי, אני לא השתניתי. כל מה שאתם רואים פה מערכת של שינויים, שכן ולא, ומגיע ולא מגיע, והכל, זה לא במערכת האמיתית, יש הרי ישראל כל עולמין, שזה הרבה יותר מזה. אז למה אתם בני עקב לחליסם? למה אתם לא מתבוננים בזה ומגיעים לקלויס הנפש? בסדר? או, טוב, אני לא יודע אם זה נכון לפרש ככה בחב"ד, אבל... אני רק בתור הצעה. אומר, ממשיך הבלטני ואומר, אך דבר הגורם להיות מונע ומעכב את הנפש מבחינת ביטול זה, למה זה לא קורה באמת? כמו שהעיד הקוסו ואתם נעקב להיכליסת, אגם שהתבונן בגדולת אין סוף ברוך הוא, כי אני השם לא אישון ניסי, ולא כל האדם זוכה למעלת המדרגה סברום שנעשה מרקוב ובכנס ביטל ממש באב העליון עם החוזבוין הזה. אבל אתה רואה שזה לא קורה, נכון? אתה רואה אנשים נמצאים שם חיים הקדוש ברוך הוא באהבה ושמחה כזאת, כמו אברום אבינו, שהוא נהיה מרקוב אל האהבה בעולם. המושג אהבה בעולם זה אברום אבינו, זה חסד, זה אהבה בלי גבול. אתה רואה שלא, אברום אבינו הגיע לזה, אבל חוץ מזה אנשים לא מגיעים לזה. למה באמת? מה הסיבה? הנה הסיבה היא חלישות כוח הנפש, שאין בכוחה לצאת מן הרתקה ומהסרה. אומר, אם הבא בן אדם התבונן טוב בסביב כל עולמין, שהאור היה מתגלה במוח ובלב שלו, הוא באמת היה מגיע לזה, לאהבה רבה וכלות הנפש. אבל הבעיה היא שהנפשות חלשות. יש חלישות כוח בנפש, גם כשהוא מתבונן, אז הוא לא מרגיש את זה. הוא כאילו יכול להבין את זה, הוא יכול לדבר על זה, אבל הוא לא מרגיש את זה. הוא לא מוכן לחוות את זה. לחוות את זה בנפש, לחוות עם פט, כן? עם אהבב, לחוות חוויה, להרגיש את זה. ממילא, גם כשהוא מתבונן והוא מסביר, לא, זה לא מוליד לו אהבת הנפש בלב, זה לא מוליד לו אהבת השם בלב. אין לנפש את העוז, את התעוזה ואת האומץ לצאת מהמיצרים, לצאת מהמאסר, והוא לא מצליח לחוות את הדברים. במילים שלנו, יש פה קושי בביטוי רגשי. זאת אומרת, הלב לא מוכן להרגיש אהוב. פשוט לא מוכן. ולכן, כמה שתדבר וכמה זה, הוא פשוט שומע שאתה מדבר דיבורים כאלה, הוא עושה אסקייפ, בורח, לא נמצא פה באזור, תשגמור לדבר, תקרא לי. למה? כי אני לא מוכן להשתחרר. והוא מה שכוסוף, זה מה שכתוב בפסוק, זה קשל בעווני כוחי. קשל בעווני כוחי, שעל ידי העוונות נכשל ונתחלש כוח הנפש, הנפש חלשה מדי. הבן אדם פוחד, רגע, דבר עם עצמך, דבר עם הנפש שלך, כן? תגיד, יופי, מה? בא לך חוויה? חוויה, באמת, אתה יודע, להרגיש אהבה. ייקח זמן עד שהיא תענה לך, אבל כשהיא תענה, תגיד, לא, מפחיד אותי. מה יקרה? אני מתמוטט, אני לא יכול לעמוד בזה, אני אקבל התקף לב. הנפש שלי לא תוכל להחזיק מעמד. אדם פוחד שהוא לא יחזיק מעמד בלקבל אהבה. ולכן הוא צריך למצוא משהו שלילי, הוא צריך למצוא משהו בריחה, איזשהו אסקייפ, איזשהו דרך לברוח מזה. אז בראש הוא עוד יכול להכריח את עצמו לחשוב, אבל להכריח את הנפש, להכריח את הנפש לחוות אהבה, כן, זה משפט מוזר, אבל לגרום לנפש לחוות אהבה, הנפש בורחת מאהבה מרוב פחד, פחד מחולשה. היא חלשה מדי, או שלפחות הנפש פוחדת שהיא חלשה מדי מלחוות את זה, זה נראה לי עוצמתי מדי, זה נראה לי חזק מדי, אני פוחד מלהיכנס לזה. אני לא יודע מה יהיה התוצאות של זה, זה מפחיד אותי. עדיף לי להיות בכלא, עדיף לי להיות במיצרים ומאסרים, מאשר לצאת עכשיו לשוט. זאת אומרת, לחוות אהבה ואז לך תדע לאן אני אגיע. אני לא יודע, זה מפחיד אותי, תן לי להישאר בכלא. טוב, זו תופעה מאוד, נראה לי שמאוד מוכרת למי שמתבונן בזה. הוא אומר, זה מה שקוסוב אומר, הבעל התניא, כושל באבוי, ניקויכי. שעל ידי האבונות נכשל ונתחלש כוח הנפש. כמו שקוסוב, כי אם אבונו יישאיכם, היו מבדילים ביניכם ובין אלקיכם. הוא אומר, מה הפחדים האלה? שקשל באבוני כוחי, שהוא פוחד, והוא לא, הוא מרגיש חלש, כן? מאיפה זה מגיע? כי אם אבוני יישאיכם, היו מבדילים. זה הסוד של האבונות שהאדם עשה. מה זה אבונות? בוא נתרגם את זה פשוט, כן? הוא ממשיך ואומר, ואני אגיד את זה אחרי הדברים שלו. אבונות פה זה, בוא נקרא לזה יותר פשוט, נפילות, כישלונות. אם הייתי בן אדם שכל החיים, שכל מה שעשיתי הייתי מצליח, אז מה היה קורה? מה? טוב, בכיף, למה לא? כן? מה קורה? אבל היה לי כישלון פעם אחת, היה לי כישלון פעם שנייה, היה לי המון כישלונות בחיים, היה לי אבונות מכשילים בחיים, המון פעמים. ולכן היום כשאני, באים ומציעים לי, כן, הספרים הקדושים, באים ומציעים לי חוויה שיתפרק לגמרי את החיים ותגיע למקום של לחוות אהבת השם, אני פוחד. כי אם יהיה פה עוד כישלון. זאת אומרת, מה שקורה, אבונותיכם, הכישלונות שנכשלתם פעם אחר פעם, היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. הוא אומר, ולא אבונות ממש, וזה בדיוק מה שהוא מסביר, לא אבוינויס, זה אבירה שעשית, שאז חיללת שבס. לא, אלא גשמיות הגוף וחומריותו. עצם זה שהגוף הוא גוף חומרי, הוא מעוות. אבונות מלשון מעוותות, עיוותים. עיוותים שיש לך בחיים. דברים שאתה מסתכל על דברים לא נכון. עיוון, עיקום, כן? אבון, מלשון עיוות, עיקום. גם אפילו דברים מותרים, כן, לשם של אדם, אתה יודע, איפה שאדם נמשך, רצונות לא טובים, מחשבות לא טובות, כל הדברים שמטפילים את הבן אדם, כל העיוותים האלה, העיקומים האלה, יוצרים מסכים מבדילים בין הנשמה והבינה שבשמיים. זה המצרים, השניים אנחנו, זה תופס את הבן אדם, ולא נותן לו להתקדם. שהוא המיצר וגבול, שמגביל ומלביש את הנפש, עד שמורידה להימשך אחריה, ואינה יכולה לצאת ממנה. הבן אדם נכשל כל כך הרבה פעמים, שדי הוא כבר הפסיק להאמין בעצמו. הוא נהיה ריאלי, קוראים לזה, כן? הוא נהיה ריאלי. במקום להבין שאין ריאליות בעולם כלל, כן, זה אותו דבר כמו אין יוש בעולם כלל, פשוט תרגום לעברית. אין ריאליות בעולם כלל, ולא אומר כלום, זה שלא הצלחת וכן הצלחת, וכל החשבונות שלך זה הכל שטויות, במקום להבין את זה, ויש אהבה גדולה בעולם, שאין לך מה להפסיד, וקדימה, תזרום עם זה, תתקדם עם זה, זה יהיה רק טוב ורק כיף, האדם בטוח שזה לא יהיה טוב, ולכן הוא לא רוצה לצאת ממצרים. הוא נמצא במאסר, ולא רוצה לצאת ממנו. הגוף שלו לא נותן לו, למרות שהנפש אולי כן קצת רוצה את זה. הבעיה היא שהשכל מבין שזה טוב. הנפש לא מסוגלת לצאת מהמאסר. ועל זה נאמר, ותרא שון יבוא ישנו במצרים, וזעקו סום שומעתו על ים סוף. ותרא שון היינו מידות אהבה ויראה, עוני אבוא ישנו, החלישות הכוח הנשמה. שהייתה במצרים, זה רמוז פה. ותרס עוני אבויסיינו במצרים, אבויסיינו זה מי? אברהם, יצחק ויעקב. שזה אהבה, יראה ורחמים. אברהם זה אהבה, יצחק זה יראה, ויעקב זה רחמים. כן, המידות האלה הם אבויסיינו, הם יש אותם בירושה לכל העולם. ועוני אבויסיינו זה בעצם חלישות המידות, העניות של המידות. כשאדם נמצא במצרים, כן, האדם נמצא במצרים, במצר וגבולות, ותרס עוני אבויסיינו במצרים. האהבה שלו חלשה, היראה שלו חלשה, הרחמים שלו חלשים, הוא לא מצליח להתקדם. הוא תקוע, הוא תקוע. מה עושים? מה הפתרון? מה הפתרון? מה הפתרון? אתה יודע מה הפתרון? אנחנו חוזרים לשאלה ששאלנו בשיעור הקודם. למה צריך תורה לעם ישראל? לא היו צדיקים לפני כן? היו הרבה צדיקים לפני כן, צדיקים מאוד מאוד גדולים. מה חידשה התורה? בא הבעל התניא ומסביר, לזה ניתנה תורה לישראל. לתת לבן אדם את הכוח והעוצמה, ליצור לעצמו כנפיים, לשבור את המיצרים, ולתת לנפש לחוות את הדברים באמת, ולהגיע לחיבור, לסויגב כל עולמים, בשביל זה צריך תורה. ולזה ניתנה התורה לישראל, שהתורה, איך היא נקראת? עוז. מה זה עוז? תעוזה, כוח, אומץ. התורה נקראת עוז, שהיא הנותנת כוח ועוז לנפש האלוקית, להתגבר על חומריות הגוף ונפש הבעמית וגסותן, לצאת ממסגר הסיר. הכוח שיכול לשחרר אותך מהכלא, זה לימוד התורה. לפני מתנדר היה הרבה צדיקים, אבל הם היו גיבורים. הם לא היו צריכים את התורה בשביל שהאהבה שלהם תתפרץ בעוצמה כל כך חזקה, שאברהם אבינו הופך להיות ויעל אברהם ממצרים, וילך הלוך ונשא הנגבה. הוא יוצא שובר את המיצרים שלו, הנפש שלו רוצה משהו, היא עושה את זה, ואז כולו נהיה מרכבה לאהבה. הוא מגלה את האהבה בעולם. זה אברהם אבינו, עד היום הזה, בכל העולם כולו, על מיליארדים של בני אדם, הוא גילה את החסד. אחד האנשים הכי משמיעים בהיסטוריה, כשלא היה לו לא צבא, ולא ממשלה, ולא מדינה, ולא שום דבר, כלום. הוא אחד האנשים הכי משפיעים בהיסטוריה. אתה מסתכל על בשאר הרשימה, זה לא אנשים ברמה כזאת, כן? אני לא בחוץ ממשה רבין, כן? אז בדרך כלל ג'ינג'יס חאן, או יוליוס קיסר, או אנשים שהיה להם הרבה כסף, והרבה מלחמות, ורצחו הרבה אנשים בשביל להגיע לעמדה שלו. מה, מאיפה אתה קורא את זה בתנך?
כבד.
כן, אבל לא בגלל זה הייתה לו את ההשפעה שלו, כן? הרעיונות שלו נפוצו בעולם, וזה היה העוצמה שלו, לא היה לו צבא גדול, ולא אומה גדולה, ולא הרבה חיילים. אבל זה אברהם אבינו זכה. איך אדם מגיע לזה? הוא אומר, אנחנו תכלס חלשים. התורה מבטלת את חלישות הנפש. התורה נקראת עוז, היא נותנת תוספת כוח, היא נותנת עוז לנפש האלוקית להתגבר על החומריות. בלי כוח התורה, רוב בני האדם לא הייתה להם אפשרות להיות עובדי השם. למה? כי החומר שלהם גס, הם נכשלים, הם מתייאשים, הם נופלים, ואין להם את האומץ ואת התעוזה לפרוץ קדימה ולהגיע למשהו. ודרך אגב, אם אתה עובד עם אנשים, אתה רואה את זה. זאת אומרת, יש אנשים בודדים שיש להם את הכוח לפרוץ קדימה ולהתחיל להיכנס לדברים חדשים. רוב האנשים, כשאתה מתחיל לדבר איתם על משהו שהוא מעבר, קצת מעבר ללחם החמאה שלהם, וואו, זה עזוב אותי, זה דברים עמוקים. הוא מדבר מדי בקול. זה טון מדי גבוה, לא טון מדי גבוה, תוכן מדי גבוה, זה בסדר. הם מחבים את הטלפון, הם מחבים את המכונה, זהו, אל דבר איתי עם נושאים כאלה. בוא, תן לי קצת חיזוק, אם זה סיפור יפה, ובוא נעצור שם. לא, כי הוא לא מוכן גם לשנות את החיים שלו. הוא לא מוכן לשנות את החיים שלו. בצדק, אני מבין אותו, אני לא דן, כן? אבל קשה לאנשים לקחת תעוזה ולקחת צעד קדימה ולהיכנס למצב חדש. המצב החדש יכול להיות מפחיד, יכול להיות מסוכן, יכול להיות שאתה תמצא את עצמך במקום הרבה יותר גבוה. אתה רגיל מזכורת של 10,000 שקל לחודש, פתאום אתה תמצא את עצמך עם 1,000 שקל לחודש, מה אתה עשה איתם? אתה תהיה ממש מבולבל ואיך ישתקך תגיב? אתה לא יודע, אנשים מפחדים, הם מפחדים מלקחת משהו שהם לא יודעים מה יקרה הסוף, הם לא יודעים מה יצא, הם לא יודעים מה יהיה התוצאה, הם רגילים לפינה הקטנה שלהם, לדייסה שלהם, ושם הם רוצים להישאר. עכשיו, מה יכול כן לתת לאנשים את הכוח ואת האומץ ואת היכולת להתגבר על החומריות הזאת, לצאת ממסגר האסיר, לצאת מהכלא שהם קולעים את עצמם? תורה. וזהו, הוא מסביר מה זה בעצם הכוח של תורה. וזהו השם אויז לעמו ייתן, השם יבורך אז עמו בשלום. על ידי התורה שנקראת עוז, נעשה בשלום. מה זה בשלום? פירוש בית שלום. הוא עושה שלום, כאילו כפול, כמאמר חזל, עושה שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. כמו בסנהדרין צדיק תסמת בייס, הוא עושה שלום גם בפמליה של מעלה, גם בפמליה של מטה. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו שלום. מה זה עוז ומה זה שלום? הוא אומר, תורה נותנת עוז לנפש, וזה נהיה שלום, בית שלום, שלום, פמליה, הוא מסביר, שלום, היינו, התקשרות. סתם, שתי אנשים, שתי אומות עושים שלום, מה הכוונה? מתקשרים, מתחברים, שתי רחוקים, דברים שהיו רחוקים, הפוכים אחד מהשני, עכשיו הם צריכים לעשות שלום. איך היה אומר בשעתו, אותו ראש ממשלה שעשה שלום? שלום עושים בין אויבים, לא בין חברים, נכון? כן, אמרו לו, כן, אבל הם אויבים שלנו, אז מה נעשה איתם שלום? בדיוק, שלום עושים, הם אויבים. אם הוא חבר שלך, אתה לא צריך לעשות איתו שלום. מה הבא מני בכלל? אז זה שלום, מה זה שלום? שלום זה התקשרות, דברים שהיו הפוכים ומתקשרים. פמליה של מעלה ופמליה של מטה הם שתי בחינות של התקשרות והתחברות לאלוקות שקורה באדם שלום את תורה. הפמליה של מעלה זה היינו בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא ממש בנפש האלוקית להיות קשורה ומיוחדת, בחינת ביטול ממש. פמליה של מעלה זה החלק המעלה שבאדם עצמו, הנפש האלוקית שבאדם, שצריכים לחבר ולקשר אותה עם המקור והשורש, עם הקדוש ברוך הוא, עם האור אינסוף. וכאשר אור אינסוף ברוך הוא מתגלה ממש בנפש האלוקית, היא מתבטלת מהמציאות שלה. היא לא מרגישה מציאות, גם לא מציאות של קדושה, כאילו אני, אין אני. מתבטל הקדוש ברוך הוא לגמרי. זה נכלל באלוקות. התני קורא לזה בפרק יוטס, הוא כותב שכשהנשמה נדבקת לשורש, למקור שלה, תהיה עין ואפס, ותתבטל שם במציאות לגמרי, ולא יישאר מאומה ממהותה ועצמותה הראשון. כלום, כאילו, הוא לא קיים בכלל. אדם מרגיש חלק מהקדוש ברוך הוא, לא שום דבר אחר, עוד פעם, במדרגה מאוד גבוהה, וזה בעצם עוז גם כשהתורה נותנת לנפש האלוקית, חיבור, שלום בפמליה של מעלה, חיבור לקדוש ברוך הוא ברובד העמוק יותר והעליון יותר של האדם, שפשוט מתבטא לקדוש ברוך הוא לגמרי. הנפש האלוקית חוזרת למקור שלה, מרגישה מחוברת למקור שלה, היא עד היום הייתה מנותקת, היא מרגישה מחוברת, וטוב לה. זהו. היא כבר לא קיימת כאילו בפני עצמה. לעומת זאת, בפמליה של מטה, היינו, הערת כוחות נפש האלוקית, המלובשת וגוף ונפש הבעמית, שזה החלק שנמצא בתוך הבעיה, בתוך הנפש הבעמית, בחלק המטה של האדם, ואז על ידי העוז, על ידי התורה, מאיר הכוחות של הנפש האלוקית בתוך הגוף והנפש הבעמית, כן? ושלא יהיה מונע ומעכב מצד הגוף ונפשו הבעמית, רק שיהיו כולם מסכימים ומתרצים לאיחוד זה. ואז מה שקורה שהגוף כבר לא מתנגד. הגוף מוכן להתאחד עם האלוקים, עם האלוקות, הוא כבר לא מניע, הוא לא עיכוב להתגלות הערת הנשמה, אלא עד רבה, הם יסכימו, הם יתרצו לאיחוד הזה של הנפש האלוקית והנפש הבעמית, זה לא תפסיק המלחמה ביניהם. אז יש שלום בפמליה של מעלה, שזה אומר לעשות שלום בין הנפש האלוקית עצמה לקדוש ברוך הוא, ושלום שני בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית. הנפש הבעמית שזה הגוף עם כל הרצונות שלו, עם כל הכישלונות שלו, עם כל הדברים שהוא פוחד מהם, והתורה יש לה את העוצמה הפנימית להרגיע את הבן אדם ולגרום לנפש הבעמית שלו להירגע, ושהיא לא תתנגד לנפש האלוקית שנמצאת בתוכו. אז בעצם נעשה חיבור שלם של הקדוש ברוך הוא, הנפש האלוקית עם הנפש הבעמית עצמה. עוד פעם, זה משהו שהוא רמה מאוד 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 גבוהה, אבל זה בעצם מה שהתורה יכולה ואמורה להביא את הבן אדם. כדיסקפיה ואיסהפכה חשויכו למאוירו. יש פה איסקפיה ואיסהפכה. בהתחלה כופים, מכריחים את הנפש הבעמית שלא תתנגד לנשמה. כן, בעל כורחון אינין אומין ומסכימין ומסרצין על איסגברוס נפש הלויקיס, זה תניה פרק למדי. ואחר כך מגיעים למדרגה עליונה יותר. איסהפכה חשויכו למאוירו, מתהפך החושך לאור, שהנפש הבעמית שהיא חושך, היא בעצמה נהפכת לאור, שמצד עצמה היא רוצה את הייחוד הזה עם הנפש הלוקית. הבאנו את המשל בשיעור הקודם, שמה זה איסקפיה ואיסהפכה. יש לפעמים שאתה רוצה שוקולד, עכשיו יש לך ילדים בבית, אז אתה יכול להכריח את עצמך לתת את השוקולד לילדים, שזה איסקפיה. אתה מכריח את עצמך, אתה כופה את עצמך לתת השוקולד לילדים, כדי אתה מבין שזה הדבר הטוב. יש לעומת זאת מצב אחר, שאתה פשוט חושב על הילדים שלך, חושב על האהבה שלך אליהם, ואז אתה רוצה לתת להם את השוקולד. לא רק שאתה מכריח את עצמך לתת את השוקולד, אתה רוצה לתת להם את השוקולד. ופה, בשלב אחד, אז הנפש האלוקית מקבלת עוצמה, מקבלת כוח, מקבלת את היכולת לכפות את הנפש הבעמית ולהתקרב לקודש. עכשיו, ברגע שהנפש הזאת התקרבה אל הקודש, הנפש האלוקית, היא כבר, הגוף עצמו מרגיש שזה טוב, זה כיף, הוא רוצה את זה בעצמו. אבל זה כבר באמת השלב השני, כשגם אויביו ישלים עמו, שגם הגוף משלים עם הנשמה, הוא טוב לו עם זה, הוא מרגיש שחוויה רוחנית היא באמת חוויה ששווה להיות שם. כי התורה שנקראת עוז, יש לה עוד שם. איך היא נקראת גם כן? תושייה. מה זה תושייה? עוז ותושייה. מה זה תושייה? שהתורה מתשת כוחו של אדם. מה הכוונה מתשת כוחו של אדם? שמתשת כוח חסית רעך שמצד הגוף. כי לאוים מלאוים יאמוץ. כן? חזל אמרו לנו תמיד, לאוים מלאוים יאמוץ, כשזה קם, זה נופל, יש זוהר הקודש. תוקפד הגוף וחולשה דנפשה. גוף חזק, נפש חלשה. גוף, נפש חזקה, גוף חלש. לא חייב להיות גוף חזק שרירים, לא זה הכוונה כאן, אלא אם הגוף עוצמתי וכשהוא רוצה משהו עד הסוף, אז הנפש, כשהיא רוצה משהו, אין לה את הקול שלה. לעומת זאת, אדם שמחליש את הנפש שלו, מונע מהנפש שלו, שולט על הנפש שלו, רגיל לדחיית סיפוקים, הצבת גבולות וכל הדברים האלה, יש לו הרבה יותר יכולת, יש לו כוחות בנפש. נכון? אתה יכול לראות את זה, את הדברים האלה אנחנו רואים במציאות כל הזמן. שאדם שיש לו באמת יכולות נפשיות חזקות, הוא יודע לעצור את הגוף שלו בזמן, או אפילו להוביל את הגוף שלו קצת מעבר לגבולות. כשאדם חלש, נפשית, לא מסוגל לעשות את זה. זאת אומרת, הכוח פה הוא לא כוח פיזי, הכוח פה הוא כוח נפשי. תופעה שאנחנו מאוד מכירים. עכשיו הוא אומר, זה התורה גם נותנת לבן אדם, היא נותנת לו את העוז הזה, שנקרא תושייה, שנותנת, מחליש את כוח הגוף, ונותן כוח לנשמה. אך להובין. טוב, מה שעדיין צריך להבין, איך זה עובד? כיצד הוא העוז של התורה ליתן כוח לנפש האלוקית, ולהטיש כוח גשמיות הגוף וחומריותו? זאת אומרת, איך זה קורה? איך התהליך שזה קורה גם כן? יותר מזה, מה אתה מתכוון תורה? תורה אתה מתכוון לימוד, פשוט גמורה, רש"י ותאיס, זה רמב"ן. כן? ללמוד סוגיה של חוצי שיעור, או ללמוד סוגיה של הקדש, ושוש מייצה, כאילו, שתי תירוצים ברמב"ן. איך הדבר הזה עובד, איך הדבר הזה, מה שאני... הוא אומר, תראה מזה. אם אתה מתבונן, היינו מצפים שזה יהיה איזה אור כזה, מיסטי, משהו שמחוץ למערכת, שהוא, וואו, יפתח לך את הראש. הוא אמר, לאובין, כיצד הוא העוז של התורה? איך התורה עובדת לתת לך עוז, ליתן כוח לנפש האלוקית, ולהטיש כוח גשמיות הגוף וחומריותו. אומר לו, גם התורה מתלבשה בעניינים גשמיים. תרומו איזו מייסרו איז, נכון? הכוח הרוחני שבתורה, הוא בעצם כוח שמלובש בתוך העולם. למה הוא עדיף בכלל לכוח הנפש האלוקי? לא היה עדיף שתדבר בנפש, להתעסק עם הנפש? למה אתה מתעסק פתאום עם פירות, ירקות, כן גדל, לא גדל? זה נראה עיסוק מאוד מאוד בדברים מעשיים. אומנום, אז הוא אומר, תראה, הנה נוידה, רואים במוחש, כן? שאפשר ללמוד תורה, ולהישאר עדיין פוץ גדול. זה מציאות, כן? צריך להגיד שיש פה איזה משהו מיוחד איך לומדים תורה, בשביל שהתורה באמת תשפיע, ותגרום לבן אדם את השינוי הזה שאנחנו מדברים עליו, לחבר אותו לקדוש ברוך הוא, ולחבר את הגוף שלו לנפש שלו, שהם יחיו בשלום. את הבית שלום הזה, את השתי שלומות, שלום מול הקדוש ברוך הוא ושלום מול העולם, יש פה משהו שצריך להיות. אומר, אומנם, אומר, תתבונן, הנה אינו ידע, כי מקור התורה ויסודה, בררי קודש עליון, זה הדברים שכתוב בזוהר הקודש, אוי רייסה וקודשו בריחו, כוי לא אחד. התורה זה אחד עם הקדוש ברוך הוא ממש. מה מדובר פה? עצמות התורה זה לא החוכמה שבתורה, אלא התורה בעצם היא לבוש, סוג של דיבור, משל ונמשל, כשהנמשל זה הוא עצמו, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. התורה נקראת בפסוק, משל הקדמוני. משל, כי היא משל לקדמונו של עולם, למי שהיה קודם לכל. זאת אומרת, הצורה שבה הקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה זה דרך התורה, במשלים. אבל מה? תכלס, בסופו של דבר, על מה זה מראה? אני השם לא אישון ניסי, בדרגה הכי גבוהה שסביב כל העולמין, בדרגה הכי הכי גבוהה של אלוקות שיש, זה התורה בעצמה, רק שהתורה היא לבושת לזה. אומר, מקור התורה ויסודה בהררי קודש עליון, שמאור אין סוף ברוך הוא בעצמו ובכבוי דוי, הסויבב כל עולמין, אני השם לא אישון ניסי, אוי ראי זה וקודשו בריך הוא כל אחד. התר והקדוש ברוך הוא זה אחד. למרות שפה בפועל אתה מדבר על שור שנגח פרה, בפועל מה שנמצא בעומק של זה, זה הסויבב כל עולמין. האור האלוקי הכי גדול שיש, אוי ראי זה וקודשו בריך הוא אחד. הנשמה, כשהיא יורדת לעולם, היא הופכת להיות דבר בפני עצמו. תניה פרק למדי, או תניה פרק ממדלד, ואינו בתלו במציאוס לגמרי, באור השם ממש להיות לאחדים. זאת אומרת, היא נהיית כבר דבר נפרד, נכון? זה אור אלוקי, אבל האור אלוקי הזה ברגע שהוא ירד לעולם, הוא השתנה. אבל מה שאין כאן התורה, גם כשהיא יורדת לעולם הזה, והיא מדברת על דברים גשמיים, היא נשארת בו אירייס וקודשו בריך הוא חד, כולו חד. העוז שבתורה זה הגילוי אור אינסוף שבתורה, שעל ידי שאדם לומד תורה, אז הוא מאיר את האור אינסוף. והאור אינסוף שהוא בצורה הטהורה שלו, לא כשהוא משתנה, הוא בעצם נותן חוזק לנשמה, ונותן בכוח להתגבר. עכשיו, הוא מסביר איך באמת האור אינסוף הזה, איך הגילוי הזה, ניתן לעם ישראל בזמן מתן תורה. הוא אומר, והנה עיקר קבלת התורה, הוא מה שכתוב בעשרת הדיברות, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. יפה, התורה מדברת גם, וידבר אלוקים את כל הדבורים או אילה לאמר, או נויחי וכולו, כן, את כל הפסוקים. דליכאוירה, מילת לאמר אין לה הבנה. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, או נויחי, השם עוד יקח, מה זה לאמר? מה זה לאמר? והנה כמו כל לאמר שבמיקרו שפירושו לאמר לזולתו, נכון? תמיד לאמר אנחנו וידבר השם אל מוישה לאמר. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אמר למוישה שהוא יגיד הלאה לכל עם ישראל. אבל כאן מה אתה יכול להגיד לאמר? מה זה לאמר? להגיד לעם ישראל. עם ישראל כולם עומדים שם. השם כי בעשר סדיר אז אי אפשר לפרש כך. שרי כל ישראל שמעו ופונים ופונים דיבר השם את אשר יש לפה ואת אשר איננו פה. גם לדורות אחרים אתה לא יכול להגיד את זה כי כולם היו שם במים מדר סיני. אז מה שייך לאמר? אך פירוש היו לאמר ולדבר את כל דברי התורה מה שכבר נאמר למוישה מסיני. כי כל מיקרו ומישנו הלוכויס והגודויס נאמרו למוישה בסיני. הגם שבגמורה הוזכרו שמות תנועים והמוירואים שאמרו הלכה זו, בישם היומר כך וכך, היינו, דבר השם זו הלוכה שנאמרה למוישה מסיני שיצא מפי אותו תנא והמוירא, וכעניין דבורי אשר שמתי בפיחו. וכוח זה ניתן לישראל להיות הלוכה יוצאת מפיהם דבר השם ממש שנאמרה למוישה מסיני ניתן בזמן קבלת התורה בעשרת הדיברות לאמר מה שכבר נאמרו. יפה, אז בעצם מה שהוא בעצם בא ואומר פה זה דבר כזה. מה שכתוב כאן לאמר, הכוונה שכל אדם שלומד תורה עד סוף כל הדורות, הוא חוזר ואומר דברים שכבר נאמרו למשה רבינו בהר סיני. כל הדרך כולו, מקרא, משנה, הלכות ואגדות, נאמר למשה מסיני. וככה באמת, ירושלמי בפיה, פרק ביס הלוכה ד' ויקרו רבה, ריש פרש חוב ביס, נמצא הרבה בחזל. כל דבר נאמר, יש חיים הקודש שמעריך בעוד בזה, אבל כל דבר כבר ניתן. עכשיו ברגע שזה כבר ניתן, אז הקדוש ברוך הוא דיבר את התורה עם בני ישראל בצורה של לימויר. אתם תאמרו עלה את כל הדברים שאני מחדש לכם עכשיו, ואני אדבר דרככם בעתיד. זאת אומרת, כל יהודי שמחדש היום חידושי תרא, החידושי תרא האלה הם חידושים שנאמרו כבר בעיקרון למשה מסיני, רק שהם חיכו להתגלות שלהם דרכך. למרות שאנחנו מייחסים את הלוחס, פלויני אומר ככה, אבי שמי אומר ככה, לא, זה דבר השם שהתגלה על ידי בי שמי, זה דבר השם שהתגלה על ידי צדיק או על ידי מי שאמר את הדברים האלה. וכשאתה מחדש חידושי תרא, אז אתה זכית שהתגלה דרכך דיבור שהקדוש ברוך הוא אמר במים הר סיני כבר. למרות שבעיקרון, איך אתה חידשת את זה? בכוח השכל שלך, נכון? כשאדם לומד תורה כמו שצריך, אפילו סברה שכלית שהוא אומר, זה לא סברה שכלית שלו. על ידי השכל שלו התגלה החוכמה של הקדוש ברוך הוא, התגלה הרצון של הקדוש ברוך הוא למטו, אתה דיברת את דברי השם, הקדוש ברוך הוא מדבר דרכך. זה כוח שניתן לעם ישראל במעמד הר סיני. לימור, תגידו, רט, תחדשו חידושי תרא. והחידושי תרא שתחדשו, זה יהיה דיבורים שלכם, שאני אומר כבר עכשיו במתן תרא. הלימוד של האדם, דהיינו, הוא אומר, איך זה הולך? בחינס ביטו לילה וסבורך. רק מה? כמובן שבשביל שאדם יחדש חידושי תורה שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכו, הוא צריך להיות מודע לזה באיזושהי צורה, שאין הדיבור נעשה נפרד אצל האדם, להיות יוצא מפי עצמו כאילו שלא. כן? הדיבור צריך להיות בצורה של ביטול. שהאדם אומר, אני רוצה להגיע לאמת. אני רוצה להגיע למה הקדוש ברוך הוא חושב על העניין. אני רוצה לגלות מה רוצה השם. כן? זאת אומרת, אני לא לומד עכשיו בשביל לפאר את עצמי, למצוא איזה שתי גלטרה שיהיה סיסי. אני לומד עכשיו את הסוגיה בשביל לדעת מה רוצה השם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לנו פה בסוגיה? מה הגדר של גולוס? מה הגדר של הרמיקלות? מה הגדר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה? מה רוצה השם? ואז שאדם מבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא בשביל לגלות מה רוצה השם בתורה שלו, זה יתחדש במתן תורה. שהקדוש ברוך הוא מדבר דרך האדם. כמו שכתוב, טען לשוני אמרוסךו. על לשון שלי עונה את אמרוסךו, את הדיבורים שלך. מישהו שואל אותי שאלה בהלוכה. עכשיו, אם אני יושב ומחפש, וואלה, בוא נעלה לו תשובה שהוא יאהב, לא, אני לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אם אני אומר, בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא אומר על העניין, אני לומד את הסוגיה, ואז אני עונה. מי דיבר פה? הלשון שלי דיברה את הדברים של הקדוש ברוך הוא, שהוא דיבר דרכי. טען לשויני אמרוסךו. אלו שלשויני טען כעונה אחר האומר מה שהוא אומר. כאילו שאני שומע, ואני אומר את זה בפה. תאמין, אני נהייתי צינור להעביר דרכו את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. חוזר על דברים ששמעתי ממישהו אחר כאילו. עכשיו, זה דבר שבעצם חידוש נפלא. תראה, זה כמו שאמרנו, הגילוי של אלוקים בצורה הכי נשגבת שלו, הכי תאורה. זה לא משתנה גם כשזה בעולם, וזה יתגלה על ידיך, על ידי לימוד התראה. ויהודה דיברויס אין כלולוס כל התורה, שבקבלתן הסרס הדיברויס בפי הגבורו קיבלו כל התורה, להיות בחינס ביטול אצלם לדבר השם המדברו מפיהם, ולהיות רק כאוינה אחרו אימר. במתן תורה התחדש שכשהיהודי מדבר תורה, כן, כמו שהוא כותב ביום כיפר, יש במה אמר לו יום כיפר, אז בעל התנא כותב שאור אין סוף ברוך הוא המתגלה בו, הוא הוא המדבר בו, הוא כעניין ודבריי אשר שמתי בפיך. דבר השם ממש בפיו, אין זה דבריהם, אלא שדבר השם בפיהם. וכמו שאמר המגיד לבי יוסף, אני המשנה המדברת בפיך. וזהו עניין התורה, זה תורה. תורה זה בעצם היכולת שדבר השם מתגלה דרך האדם. להיות רק אוינה אחר אוימה. שהוא עניין גילוי אור אין סוף למטה כמו למעלה, בחינס ביטול ממש. כן? על די לימוד התורה, בכל מקום, בכל זמן, אפילו בעומק של הגלות, בכל מצב שהאדם נמצא, כשהוא לומד תורה, הוא מגלה אור אין סוף למטה, על ידי האדם הלומד, כמו למעלה. וזה בעצם הכוח העצום שיש בתורה יותר מהנשמה בעצמה, שגם שהתורה עוסקת ומתלבשת בדברים גשמיים, היות שהתורה ניתנה לנו מראש במתן תורה בצורה של וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לימויר, יש כאן גילוי אור אין סוף על ידי הלימוד שלך למטה. ומזה יתבונן המשכיל, האדם שמשכיל ומבין את העניין הזה, יתבונן בזה ויפול עליו אימה ופחד בעסק התורה. כשאתה לומד תורה, זה יהיה ממש באימה ופחד. תבין עם מה אתה מתעסק פה, תבין מה קורה פה, מה התהליך. בסומו לליבו, כי דבר השם הוא ממש שנאמרו למוישה מסיני. יש עכשיו מים אל הר סיני שקורה פה, בזמן הזה שאנחנו יושבים ולומדים. וזהו שאמרו חז"ל, על פוסק וידעתם לבונך ולבני בונך, וסמיך לי יוי מאשר עומדתו, כן? מה לאלון בזמן מתן תורה באימו ובאירו, אף כאן צריך להיות באימו ובאירו. ככה גמור אומרת, גמור בברוכז לחובי סומד א', רב צודק מדבר על זה כמה פעמים בצדקס הצדיק, שהצורה שאדם לומד תורה צריך להיות שכמו שמתן תירה זה הבאימו ובאירו, כך גם כל אימותו אירה צריך להיות באימו ובאירו. ככה גמור אומרת. כן, ובעודתן לבנך ולבני בנך, מה זה? כשאדם לומד תורה עם הילדים שלו, צריך להיות יוי משר עומדתו, כמו בזמן, יוי משר עומדתו לפני השם לגרר בחורר. כמו שאז היה באימה ובאירה, גם כל לימוד תורה צריך להיות באימה ובאירה. שואל הבעל התניא, לכאורה מה דמיון, מה מובן דמיון זה מלא לנפקן? כמו מתן תורה, ככה גם היום, מה הקשר? מה הקשר היום למתן תורה? כאילו יש פה איזה סמיכות פסוקים. וידעתם לבנך ולבני בנך, יוי משר עומדתו. אז אומרים, מקישים, כאילו, אתה לכל לימוד תורה למעמד הר סיני, מה השוואה? אז הוא אומר, לא, שהרי במים אל הר סיני וכל העם רואים את הקולות, ופונים ופונים דיבר השם ממוכם, אתה יודע מה הייתה מעמד הר סיני? אתה יודע איזה גילוי היה אז? מה שייך היום? מה אתה רוצה ממני כשאני יושב ולומד קצת טייספס עם הבן שלי, שאני צריך להיות באים ובהירו כמו מתן תירה? מה שאין כן בעסק התורה של כל אדם שלומד בפני עצמו? אלא אומר, תתבונן בעניין ותבין, העניין הוא כמו שאמרנו לעיל, כי גם עסק התורה שבכל אחד ובכל זמן הוא דבר השם ממש שנאמר למוישה מסיני. זה לא, אין פה השוואה של סתם לימוד, זה ככה, זה האמת. כשאתה יושב ולומד תורה, אתה נמצא במים אל הר סיני, יש בו התגלות של דבר השם דרך הפה שלך. די זה טיפול עליו, אימה ואירה, כאילו קיבלה היום מהר סיני, ברור. אם אתה מודע לבאמת מה שקורה פה, אז אתה באמת תהיה במצב הזה. עכשיו, אומר, והנה, עסק התורה בבחינת ביטול זה, הוא הנותן עוז ותעצומות לנפש האלוקית ותושיע לסדרה אחרי. כשאדם יהיה מודע למה זה לימוד תורה, ושבלימוד תורה הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו, זה ייתן גילוי אור אין סוף למטה כמו למעלה, והנפש האלוקית תשתחרר מהמאסר שלה, הכוחות של המאסר יתרופפו, למה? כי הוא מחובר כבר לאור אין סוף שסביב כל העלמין, ההתבוננות, עוד פעם, אני מוריד את זה קצת מחבל. בקיצור, נמרץ. ההתבוננות בעניין הזה מובילה את המנהלם לאותה תחושה. כשאדם חושב שכשאני עכשיו לומד תורה, אני מחובר לקדוש ברוך הוא ברמה כזאת, הוא מרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליו, שהאהבה של למעלה מטעם ודעת, שלא קשורה לאיפה אני ומה עשיתי ומה לא עשיתי, ומאיפה הגעתי ואם אני גר או מיוחס, זה לא משנה, כי אני בכל מקרה קרוב לקדוש ברוך הוא, ולכל יהודי ויהודי הקדוש ברוך הוא נתן רק את האפשרות לפתוח גמורה, להתחיל ללמוד, ותוך שנייה וחצי להיות דבוק בו ברמה הכי עצומה שיש, והדבר הזה מביא להבנה של איזו אהבה עצומה יש לקדוש ברוך הוא כלפינו, ושזה הנקודה של סויב כל העולמין, ואז יש לו אפשרות על ידי העסק בתורה, אוי ראי סיבת קדוש ברוך הוא כל אחד, וזהו ענו יחיה השם אלוהי כחוש, אוי צי שיחו מארץ מצרים, וידבר אשר אלוהי כימס כל הדברים, אוי ללי מויר. הקדוש ברוך הוא גילה שיש פה 10 דברים, והם מתגלים גם כן בלי מויר, בכוח הדיבור של האדם, שכשהאדם מדבר הוא מגיע לכוח הזה, זה עונו יחי השם אלוהי כחו, אשר הוא יצאי שיחו מארץ מצרים, עונו יחי ממש, אשר הוא יצאי שיחו מארץ מצרים, מוציא אותך מארץ מצרים. כל אדם במצרים שלו, לימוד תורה יוביל אותו ליציאה מארץ מצרים. ללמוד, באמת, לדעת, הנה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, והוא נתן לי את הכוח לחדש את התורה, ואני הולך לגלות את רצוני של הקדוש ברוך הוא. ההתבוננות בזה והעשייה של הפעולה הזאת מתוך מצב של חיבור לדבר הזה, זה יהיה לימויר, הדיבור שאתה מדבר, דבר בשם השם, עונויכי השם אלוהיכך, כי בקבלות התורה נמשכו בחינס עונויכי, דהיינו עונויכי ממש, מעל הממלאי, מעל הכל, עצמוסו עם האוסו יסבורך עשוי ובכל העולמין, כמו שכוס בואו הדבור עם האלה אשר עונויכי מצב וכו היום, כן? הדברים האלה, אנוכי, עצמותו ומהותו יתברך מצב חו היום, ובחינס אנוכי זה נמשך לישראל בבחינס הוויה, דהיינו על ידי צמצום והתפשטות, שזה בשם הוויה בעצם, שם יוד, קי, וו, קי. יוד זה צמצום, היי זה התפשטות, וו זה המשכה, ואי האחרונה זה התפשטות. זה ארבע שלבים שנמשך השפע מהמשפיע אל המקבל, לא ניכנס לזה עכשיו. הוא אומר, וזה שם הוואי בעצם מראה לנו על ההתפשטות, עד שנעשה בחינס אלוהיכו, ממש, חיבור לבן אדם עצמו, אלוקים שלך, ששייך אליך, שקשור אליך, שמשפיע עליך, שמשגיח עליך. ואזי כשאדם מגיע שהוא לומד תורה, ואז אנוכי השם אלוהיכו. אנוכי הגדול והעצום, העצמות המהות, הוא כמו שהוא. הוואי מתגלה בעולם, אלוהיכו, בקשר פרטי איתי. והקשר הפרטי איתי שאדם מגלה על ידי לימוד התורה, זה מגיע שרויתי שיחו עליהם מארץ מצרים, מבחינת מצרים וגבולים שמצד הגוף ונפש הבעמית, המקבילים ומלבישים את נפש האלוקית ומעכבים לצאת מן הארטיקה. וכמו שכתוב, ועלה אסכם מעוני מצרים אל ארץ טויבו ורחובו. היינו במצב של עוני אבו יסיינו במצרים, נכון? ועכשיו יש ועלה אסכם מעוני מצרים. מעוני מצרים, היה לך חולשת המידות, נכון? חולשה, אהבה חלשה, יראה חלשה, רחמים חלשים, הם לא הצליחו לפרוץ את הגוף, על ידי זה, ועלה אתכם, הקדוש ברוך הוא מעלה אתכם מעוני מצרים, מהעוני אבויסיינו במצרים, המצב של החולשה, להתעלות מזה, אל ארץ טובה ורחבה. איך? כי על ידי קבלת אונויכי, על ידי שאדם באמת מתחבר לאונויכי, דהיינו מבחינת סובב כל עולמין, ואני אשם לא ישון ניסי, לאהבה הגדולה והעצומה שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי בכל מצב, וזה על ידי עסק התורה בבחינת ביטול, שזה מה שמחדיר את הדברים בך בעוצמה, בכוח, עם יכולת, כי עם עוז, שהוא הנותן כוח לנפש האלוקית, ותושייה, חולשה, לתאוות הגוף ולמסגרים שסוגרים על הבן אדם. ואז הבן אדם מצליח להתקדם ולהתרחב. טוב, מכאן הוא בא להסביר עוד יותר למה על ידי האונויכי דווקא אפשר להטיש לגמרי תאוות הגוף. הוא מסביר את העניין של קרישמה ולפי זה הוא מסביר את זה. אומר, זהו עניין אנשי יריחוי. יש סיפור עם אנשי יריחוי שהיו קורחים את שמה, ואחד ההסברים שם בגמרא, בפסוחים דף נון ה', זה שהם לא היו מפסיקים בין אחד לבי אוהבתו. איך אנחנו אומרים? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ברוך השם גבוהים מלכות האלוהים המבורד, ואז ואוהבתו. הם היו אומרים, שמע ישראל השם אלוקינו אחד ואוהבתו. אז הוא אומר, כדי להטיש את תאוות הנפש והגוף, צריך לגלות אונויכי, שמה זה אונויכי? הסובב כל עולם, הקדוש ברוך הוא אני כמו שאני, הקדוש ברוך הוא כמו שהוא. הוא אומר, אנשי יריחו היו קורחים לשמע, הם לא היו מפסיקים בין אחד לואהבתו. כי על ידי קבולת בחינת אחד, דהיינו בחינת ייחוד האלוה, כן, הקדוש ברוך הוא אחד. אחד זה ייחוד האלוה, שהוא בחינת ביטול ממש לאור אין סוף ברוך הוא, הסויב כל עולמין. אחד זה סויב כל עולמין, כן? שלגמרי מנותק מהעולם, מכל דברים שקורים בעולם, הוא לגמרי במקום אחר. זה נקרא ייחוד האלוה. אני לא רוצה כעת להיכנס לכל הנושא של ייחוד האלוה וייחוד את התואר, נראה לי שגם הזכרנו את זה בעבר כמה פעמים. ייחוד האלוה זה כמו המצב של לפני בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא לא השתנה והכל אותו דבר וכל הבחינה הזאת. ייחוד את התואר זה כמו שאנחנו מכירים בעולם, יש טוב, יש רע, יש נפש החיים בעריכות על זה, שמלחיות עם ייחוד האלוה, לחיות עם ייחוד את התואר, שצריך כן לחיות עם ייחוד את התואר. בחסידות לימדו שעיקר העבודה של בן אדם זה לחיות עם ייחוד האלוה. בכל אופן, ברוך שקודם לחוסוי, זה הבחינה של ייחוד את התואר. אומר, אבל ברגע שהם עשו ייחוד אלוהי, אז תגדל האהבה ביתר שאת, עד שתהיה בכל לבבך בשני יצורך. על ידי גילוי של האחד, גילוי של הסבב כל העולמין, גילוי של האונויכי, מגיע המצב די סקף יסיטרי אחרי, הצד השני נכפה, קופים אותו, מכריחים אותו, ויסהפכך אשר יכול לנוירו, ומתהפך החושך לאור, שמבחינת ביטול זה נמשך, אויז ותושיה. מזה נמשך, אויז ותושיה, זה אהבה חזקה לקדוש ברוך הוא, באופן שמטיש לגמרי כוח הגוף. מה שאין כן, ברוך שם קודם החוזר לאלוהים ועד. מה זה ברוך שם קודם החוזר לאלוהים ועד? הרי כסיב, מולך אלוהיקים על גויים. השם הזה זה חיות העולמות. ואפילו גויים בכלל. כמו שאמרו חזה, לא יקי אברום, שיוצא ממנו ישמואל, כמו פסוחים נובע במד א', ברוך שם קודם החוזר לאלוהים ועד, זה ייחוד את התואר. זאת אומרת, זה נמצא בתוך העולם, ושם לא, אי אפשר להטיש לגמרי את כוח הגוף. למה? כי אתה צריך שהעולם גם יתקיים. בוא נלך אלוהיקים על גויים. הקדוש ברוך הוא מתגלה, מולך, אלוהיקים, גם על גויים. גם גויים יש בעולם, והקדוש ברוך הוא גם נותן להם שפע. אתה לא רוצה לבטל אותם לגמרי. אתה רואה, אפילו מאברום אבינו יצא ישמעאל. יש השפעה שמגיעה מהקדושה, שגם הצד השני מקבל. עם כל מה שישמעאל עושים, הם מקבלים השפעה גם מצד הקדושה. מההערה הזאת, יש פה לתת מקום גם לצד השני. לתת מקום גם לצד הרע, שגם לו יש קיום. לכן ההערה הזאת לא יכולה גם בתוך הבן אדם לבטא לגמרי את הכוח של הנפש הבאמית. כי זה תמיד נותן על הנפש הבאמית גם מקום. לכן אנשי יריחו, מה הם היו עושים? היו מדלגים על ברוך שם קודם חוזר לנבוד. אחד, ייחוד האלוהי ואוהבתו. שלום, כל טוב. מה עם ברוך שם קודם חוזר? מדלגים. כי הם לא רוצים לתת מקום שיש משהו אחר. להפוך את הכל לקדושה ונגמר הסיפור. אלו, האמת היא, שאנו אומרים, ברוך שאין כבויד מלכוסוי לאוילם וויד. אבל איך בחשאי? אנחנו לא פוסקים כמובן שהאריכוי. פשטות הטעם שרוב בני אדם פשוט לא שייכים לזה, לייחוד האלוהי. זאת אומרת, אם באמת היינו בדרגה מראויה, היום אנחנו נמצאים בפועל בייחוד את הטוען, שזה מידס כל אודם. רוב הנשמות של עכשיו, העבודה שלהם זה בבחינה של ייחוד את הטוען, ובזה הם צריכים להשתדל, לעבוד עבודה אמיתית, שתהיה באמת, ורק יש בודדים, איך הרשב כותב בקונטרסץ החיים, כותב שרק מעט מן המעט מאוד הם השייכים לאמיתיס העבוד את הייחוד האלוהי. בני עלי ומואות עמאים ובפרט בדיירו ישראלו. נדיר מאוד להיות רק בייחוד אלו, לכן לא נפסקה הנחה כמו אנשי יריחוי. אבל אם ככה, איך באמת כל אחד יכול להגיד ואהבתו? עשה שם להיקחו בכל לבובכו. צריך לבוא לאהב עשה שם בשני יצורךו. להפוך את היצורו לטוב. הרי זה לא שייך לייחוד תתואה, זה שייך רק לייחוד אלו. אז מה אתה רוצה? למה? וכיוו עד הוא גם כן איכוד. אז זה אומר שהעניין שיש פורשן כאילו זה לא ווד, ווד יש גם כן איכוד בחילופי עטוון. א' מתחלפת בו' באותיות אהבי, ח' מתחלפת בעין באותיות אחאה, וככה יש אחד, פועד, זה אותו דבר, ד' זה אותה ד', ויש פה עניין של חילופי אותיות, וזה מראה שהאחד והבועד יש להם תוכן משותף, שגם בברוך שם יש את העניין של אחד, רק שזה יותר נסתר. לכן אפשר גם על ידי הברוך שם קודם מלכוסוי להטיש את הכוח של הסתרי האחרי, וזה עדיין קיים. זאת אומרת, זה לא נעלם לגמרי. טוב, לזה אפשר להבין, טוב, עכשיו הוא חוזר בעצם לשאלה הראשונה שהוא שאל בתחילת השיעור ממש, בשיעור הקודם, בתחילת המאמר ממש. מה הוא שאל? למה כשכתוב בחודש השלישי יצא בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני? מה הכוונה ביום הזה באו מדבר סיני? ביום הזה, בראש חודש, למה ראש חודש נקרא ביום הזה? זו הייתה השאלה שלו. למה כשאתה בא למתנתרה, ראש חודש נקרא ביום הזה? תקרא, תגיד, בראש חודש. בוא איך עוד לחוידש? למה זה? ביום הזה. אז הוא אומר ככה, החזל עומדים ביום הזה, החוידש הזה, זו דרך לימוד. למה להגיד את דרך לימוד? אומר ככה, מה זה בעצם מולד הלבנה בראש חוידש? איך זה עובד הדבר הזה? מולד הלבנה בראש חוידש. אומר, בזה יובן, מה שישראל מוינין הלבנה. עם ישראל הרי סופרים, אנחנו יודעים, לפי הירח. הגויים סופרים 365 ימים בשנה, בחודשים הלועזיים, שבעצם הם לא חודשים, יש רק ימים בשנה לועזית. חילקו את זה לחודשים, פשוט שיהיה יותר נוח. אבל בעיקרון יש 365 יום, שזה בעצם סיבוב של השמש. השמש עושה סיבוב של ארבע עונות, קיץ, סתיו, חורף, אביב. כן, זה עושה סיבוב סביב עצמו, וכשהוא גומר את סיבוב שלם, זה 365 ורבע יום ועוד. אבל ירח עושה סיבוב סביב השמש, סביב הכדור הארץ, פעם ב-29 וחצי יום. חפתת י' ב' ותפשין צדיגים על חלקים מתעטרף, נכון? אז זה הגדרה תמיד. עם ישראל, הגויים סופרים לחמה, עם ישראל סופרים ללבנה. למה? כי הלבונו לס לו מגרמו כלום. הלבנה אין לה כוח מעצמה, אין לה אור מעצמה, כמו שכולנו יודעים. הלבנה זה בעצם גוש אפר, חשוך. רק מה? השמש מאירה עליה, וככה הלבנה, בגלל שהיא מוארת על ידי השמש, היא גם מאירה בלילה על כדור הארץ. בסדר? זה כאילו סוג של שיקוף, סוג של מראה כזאת. אז הוא אומר, כי הלבנה לת לה מגרמה כלום. רק שמקבל את האור שלה מאור השמש להאיר על הארץ. ולכן, בכל חודש וחודש מתמעטת קודם חידושה. כל חודש יש את הזווית שאתה רואה את השלט הירח כשהיא עושה את הסיבוב, יש לפי זמן שאתה לא רואה אותה בכלל, כי כל הצד המואר פונה לכיוון השמש, ואתה רואה רק את הצד החשוך. ולמפעם לפעם אתה רואה יותר ויותר, וככה עד אמצע החודש אתה רואה את כל הירח, כל הצד המואר של הירח, ואז עוד פעם אתה חוזר ורואה את הצד החשוך. איך זה עובד? כמו שכולנו יודעים. עד שנעשה את בחינס נקודו, שבא תחת אור השמש ממש, כאילו, ההפך, מתי יותר קרובה לשמש? כשהיא לא מהירה אליך. כשאתה רואה את החושך שלה, זה בעצם הזמן שהיא הכי מהירה. כי אז היא הכי קרובה לשמש. היא נמצאת כאילו בין כדור הארץ לשמש, אז הכדור הארץ רואה את הצד החשוך שלה, כי הצד המואר שלה כלפי הירח. לעומת זאת שהיא מתרחקת מהשמש, אז הכדור הארץ רואה את הצד המואר שלה. פשוט מאוד, תסתכל על מציאות ותראה, זה עובד. בוא נניח שזה השמש, וזה כדור הארץ. יפה. אם הירח נמצא פה, מה אתה תראה? את איזה צד? את הצד המואר. אם הירח נמצא פה, מה תראה? חצי מהצד המואר. אם הירח נמצא פה, מה תראה? חשוך. הירח פה חצי. אז מתי היא קרובה יותר לשמש? כשאתה לא רואה אותה. זה בחינת נקודה, כשהיא באה, כאילו, היא מתקרבת, מקבלת יותר מהשמש, אז דווקא היא לא מהירה על הארץ, והולכת באור עד מילוי הלבנה, כשזה הכי רחוק מהשמש. אבל הכל מאור השמש ממש. שהלבון הלס לא מגרמו כלום. ואחר מילוי הלבנה, חוזרת ומתמעטת להיות בחינת נקודה בסוף החודש, עד שחוזרת ומתחדשת. נכון, היא עושה סיבוב. כל חודש סיבוב שלם. טוב, אז הוא אומר, וכל הדברים האלה, וכמשל הזה, משל יפה, נכון? הוא אומר, כך הוא עניין ישראל. עם ישראל מונים ללבנה, כי הם גם בדיוק אותו דבר. שהם חינס ביטול לאור אינסוף ברוך הוא הסובב כל עולמין. הם מבוטלים לקדיש ברוך הוא, ותורתם ועבודתם מבחינת דלס לא ינגר מהם כלום. האמת היא שאין לנו מעצמנו כלום. כל התורה שאנחנו לומדים, כל המצוות שאנחנו עושים, רק קדיש ברוך הוא מאיר לנו. שאיני בבחינס, יש מי שלא ימד, יש מי שאויבד. זה לא אני עובד, אני יש, ואני לומד, אני עובד. איך, רביך שליטה, כן? לא, אלא הכל מבחינת ביטול לאור אינסוף ברוך הוא ממש. אדם שלומד ומודע לזה באמת בדרגה הגבוהה, יודע שאני לא עושה כלום. אני מצד עצמי רק כישלון. הקדוש ברוך הוא מרחם עליי ונותן לי. כל הלימוד תורה שלי זה הקדוש ברוך הוא נותן לי. כל המצווה של הקדוש ברוך הוא נותן לי. ואור אינסוף ברוך הוא ממש, הוא השוכן בתוך תורתם ועבודתם. ודבר השם זו הלוך יהיה מדברת מפיהם. אנחנו נמשלים ללבנה, כי הלבנה היא משל לעם ישראל. בטלים לאור אינסוף, אין יש מי שלומד ויש מי שאוהב. זה לא אני יש. זה לא שאני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי לי זה משתלם, כי לי זה כיף. כי זה נכון. כי זה המציאות. כי זה הדבר האמיתי. זה פשוט לא, אין משהו אחר בעצם. זה לא, וואלה, שווה לי להתחבר אליו כי אני ארוויח מזה יותר. כאילו אני ישוס בפני עצמי, אני מציאות בפני עצמי. לא, אני פשוט ענף מהאילן. זה מה שאני. אני לא משהו שהחלטתי להתחבר לאילן כי ככה אני טפיל שיוכל לנוק ממנו יותר. אני, זה המציאות האמיתית של החיים. זה לא שאני בפני עצמי יכול להתגבר. החלטתי להיעזר בקדוש ברוך הוא, כאילו עובד אצלי בשכר, או משהו כזה. לא. אין מציאות אחרת. אלמנה הקדוש ברוך הוא, אוי זרוי, אינו יוכל לו. אין לי סיכוי להתגבר, אני לא יכול לעשות כלום. אני חלק מהישות של הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שככה זה יהיה. ואם אני אתבטל עליו, הדבר השם זוהן לא חיים, מדברת מפיהם. האלוקות שוכן נמצא פה בתורה, בעבודה, בהכל, ולכן גם בתורה, וזו בחינת שמש. כמו שכתוב, כי שמש מוגן אביה אלוהיקים. בחינס אביה נקרא שמש, בחינס אלוהיקים נקרא מוגן. טוב, יש לנו זה ביאור אחר, במוקים אחר, כמו שכתב במוקים אחר, והתירה נמשך משם אביה. המשל של לבנה ושמש מודיע גם מצד השמש. אור אין סוף ברוך הוא נמשל לשמש, כן? כמו שכתוב, כי שמש הוא מוגן, השם אלוהיקים. אביה אלוהיקים. שאביה, השם נקרא שמש, שם אביה בפרט, ושם אלוהיקים, מידת הגבורה והצמצום, נקרא מגן. התירה, שהדבר השם ממש, מאיפה נמשכת? משם אביה. מבחין השמש. עסק התורה על ידי עם ישראל זה בדיוק כמו ירח שמקבל את אור השמש. דבורי אשר שמתי בפיחו. אני מאיר, אני הירח. השמש מאירה דרכי. זה כמו שהירח לא יגיד, אני מאיר, אתה מאיר? השמש מאירה. השמש מאירה גם בלילה דרכך. זה מה שקורה פה, זה בעצם ההבנה האמיתית של הדברים. וזה בדיוק כל יהודי שמאיר משהו, שעושה תורה, שעושה מצוות, שלומד, שעושה משהו, שמתקרב לקדוש ברוך הוא, שעושה משהו חיובי בעולם. הוא צריך להיות מודע לזה שאני ירח, שמאיר את אור השמש דרכי. וזהו עניין, תוירו, אבוידה וגמילוס חסודים. צריך להיות שלושתם בדווקא. בני ישראל צריכים להיות מקבלים מהקדוש ברוך הוא. כמו הלבנה שמכירה בזה, שכל האור שלה זה רק מהשמש, רק מהקדוש ברוך הוא. וזה בעצם שלושת העמודים. תוירו, אבוי לגמילוס חסודים. השלושתם העולם לא מספיק אחד מהם. למה? התורה זה גילוי אור סוף ברוך הוא בעצמו. אוי רייסה וקודשו בריך הוא כול אחד. כדי שאור התורה יימשך באדם למטה, דבור היה ששמתי לפיכו, צריך שאור התורה יימשך למטה, כן? מקום שאין בו אור מצד עצמו. ודבר שני, שהאדם יבוטל לגמרי שאור התורה יכול לשקום בו. וזה התוכן של שתי העמודים האחרים. גמילוס חסודים ואבוידה. כי גמח היינו צדוקה. גמילוס חסודים היינו צדוקה. צדוקה זה כללות כל התורה שנקרא בשם צדקה. וצדוקה תהיה לנו כי נשמר לעשות כל המצווה הזויס. לעשות צדוקה ומשפוט. כל המצוות נקראות צדוקה. ולכן המשכה של תורה למטה לעולם הזה נקראת גמילות חסדים. ובפרוטוס מה זה הצדוקה ממש? הצדקה. מה זה צדקה? להחיות רוח שפלים. אדם שפל, מסכן, אתה מחייר אותו. היא בבחינת שמש, אתה נהיה השמש שלו, נכון? וזורכו לכם יראי שמשמש צדוקו, שמש צדקה. כמו שצדקה להחיות רוח שפלים, גם אור השמש זה להאיר במקום חושך שאין בו אור, שהוא בחינת השפעה מלמעלה למטה. זאת אומרת, בעצם להיות שמש. צדקה זה להיות שמש לכאלה שאין להם שמש. מקום שאין בו אור ואתה מאיר אותו. זה צדוקה. אני אומר, בכסף, אפילו בצורה הכי פשוטה, ודאי שגמילות חסודים בדיבור, או גמילות חסודים בעזרה, להחיות נפשות בלבן שיניים מחולוב, כן? מלבין שיניים מחברו. אבל זה הכל, זה פשוט צדקה. וההשפעה הזאת היא על ידי בחינס אבוידו. איך זה נעשה? אתה מתבטל מלמטה למעלה, אור אינסוף ברוך הוא, הסויב כל עולמין. להיות השפעת אור אינסוף ברוך הוא ממש שורה ומתגלה למטה כמו למעלה, דהיינו כמו ביטול הלבנה לאור השמש ממש. אתה צריך להתבטל לשמש, לקבל, ואז לתת הלאה. זה העניין שהאדם מבטל את עצמו לגבי הקדוש ברוך הוא, כמו שהלבנה עולה נגד השמש, מתבטלת מהמציאות ומשפיעה למטה. זה התפקיד של תוירה, אבוי דגונס חסודים בעולם. זה האדם. זה האדם. אדם עליון, אדם שבאמת צדיק, נותן לאלה שאין להם, מקבל מהקדוש ברוך הוא, נותן לאלה שאין להם, כשהוא מעצמו כלום. אני אפס, אני לא קיים בכלל. אני בפני עצמי שום דבר. אני רק מקבל מהקדוש ברוך הוא ונותן לאלה שאין להם. זה המקום. תוירו, שזה שילוב של אבוידו וגילוס חסדים. התבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא, שזה אבוידו, הכנעה ונתינה לאלה שאני צריך להעיר להם, שאלה שנמצאים במקום החשוך, להיות ירח, להיות לבנה. זה עם ישראל, זה התפקיד של עם ישראל, וזהו בחוידש השלישי לצי זמי ישראל מארץ מצרים ביום הזה. טוב, אפשר להסביר מאוד טוב את התוירה הזה לפי התוירה של כמרחם ומינגם, בתוירה בליקוטי מהר"ן, יש תוירה כמרחם ומינגם, זה דווקא אני מתחילת ספירה זו אימר נמצא, אבל לא הספקתי למסור את זה עדיין בשיעור. יש גם רב צודי וגם רב נחמן מדברים על העניין הזה של איך תלמיד רב עקיבא נפלו, אומר אין רב בעולם. מה שקורה זה פשוט יש ריבוי אור, ובגלל שאין כלים לקבל את הריבוי אור אז יש שבירה. לכן כל הדברים הרעים בעולם זה בעצם אין מספיק כלים לקבל את הטוב הזה. הכל זה טוב, רק טוב יוצא בעולם. הבעיה היא שלא תמיד יש לנו כלים לטוב, כשאין לנו כלים לטוב, זה מתפתח למחלה. זה מתפתח למשהו לא טוב. אומר, קח את תלמידי רבי עקיבא. הם היו במצב שהם פשוט קיבלו כזה שפע מפסח עד שבועות, הם לא יכלו להכיל את השפע הזה, לא היה להם כלים להכיל את השפע, ואז מה קרה להם? הם מתו באסכרה. מה זה אסכרה? נחנק, הם נחנקו. כמו שאתה נותן למישהו לשתות יותר מדי בבת אחת, הוא נחנק. זה מה שקרה להם. עכשיו, איך מתגברים על זה? אז יש אפשרות אחת שאתה לא רוצה לקבל כלום, אבל זה לא, זה רק גרום בעיות. הצורה הנכונה זה כל מה שיש לך תשפוך, וככה אתה תוכל לקבל הרבה. וזה הסוד של רבי עקיבא. רבי עקיבא, כל מה שהוא מקבל הוא נותן הלאה. התלמידים שלו לא נהגו כבוד זה בזה. הם לא היו מוכנים לתת אחד לשני. ברגע שהם לא היו מוכנים לתת אחד לשני, אז הם פשוט נחנקו ממה שהם קיבלו. אבל לעומת זאת, רבי עקיבא, שכל הזמן נותן לאחרים, כל מה שהוא יודע, הכל בשביל אחרים, הוא יכול לקבל המון. וזה בעצם, טוב, אני לא, צריך לדבר על זה יותר בהרחבה, לא הספקתי עדיין, אולי נספיק עד סוף הזמן, עד שבוע, אולי לא, אולי הזדמנות בלי נדר. אבל אני אומר רק, רב צודיק מדבר על זה בעריכות, וגם כמרחם ומינגים, שזה תוירה נפלאה, שצריך ללמוד אותה, שמדברת גם כאן על הנקודה הזאת. להתק משלו, והבלטניה גם כן פה בנקודה הזאת מדבר על זה. אדם צריך להיות בתירה, לקבל מהקדוש ברוך הוא את דבר השם, וצדוקה, לתת הלאה לאחרים, תן, תן, תן. אתה תיתן, אתה תקבל כפול מיליון. דווקא יש מכתב נפלא של הבלטניה, וזה בודוק ומנוסה, ממש בודוק ומנוסה. הוא אומר ככה, זה היה בשייטו, הבלטניה כתב את הספר טניה בשביל מה? כי בזמנו היו נכנסים אליו, לבלטניה, לאלת הרבה, והוא היה מלמד אותם. עכשיו, הגיע שלב שהיה כל כך עוד חסידים שכבר לא היה לו כוח לטפל בכל אחד, אז הוא כתבו את הדברים על ספר, הוא כתב, כתבו את הדברים על ספר, ואמר, הנה, כל מי שרוצה לשמוע את מה שיש לי לומר, פה, הכל כתוב בספר. במקום שיש שיחה אישית עם כל אחד, זה הפך להיות שיחות כתובות, אם משהו לא ברור לך, תיכנס. עכשיו, עם הזמן, היה צעירים שהם פשוט לא הכירו את השפה, לא היה ברור להם מה הכוונה של הדברים. אז הוא ביקש מהמבוגרים יותר שילמדו את הצעירים, שילמדו עם הצעירים, אלה ששמעו ממנו בעצמו, שילמדו את הצעירים יותר, שיבינו את המשמעות של הדברים, וככה, אם יש שאלות, אפשר לבוא אליו, אבל שיהיה אפשרות לנהל את המערכת, שלא יהיה לשבת עם כל אחד כל היום, לא שייך. קיצור, מה קרה? הצעירים, המבוגרים לא רצו. למה? מה לי עכשיו לשבת עם הצעירים שלא ידע מהחיים שלו, להתחיל להסביר לו מושגים בסיסיים, ומעלה, סויבב. עדיף לי לעבוד עם עצמי ברקיע השביעי. בדברים עמוקים מאוד, מה אני צריך להתעסק עכשיו עם ילדים?
מה כזה?
כן, זה קורה כל הזמן, השאלה הזאת. הוא כותב להם בלטניה מכתב, במכתב הוא כותב ככה, תדעו לכם, כל מי שייתן מהזמן שלו ומהכוחות שלו ללמוד עם אחרים, יזכה שנעשים מוחו וליבו זקים 1,000 פעמים ככה. יהיה לו מוח נקי ולב נקי פי 1,000. הוא לא יפסיד כלום. מה שעד היום היית לומד 1,000 שעות, אתה תלמד בשעה אחת. תדע איזה רצף זה, תדע איזה קצב זה. וככה הוא אומר את זה בתור הבטחה, וזה בודק ומנוסה. זה בודק ומנוסה. כשאתה נותן מעצמך לרדת ברמה, וללמד משהו הרבה יותר פשוט, אתה כבר יודע טוב ללמד אותו, אחר כך אתה מתיישב ללמוד לבד, המוח שלך נפתח דברים שבדרך הטבע היית צריך לעבוד, אני לא יודע, 1,000. אני אף פעם לא נמצא במספרים האלה, אבל לעבוד המון המון המון, שתבין אותם, נותנים לך את זה משמיים בבהירות ובזיכרון ובהכל. שום דבר, אתה רוצה סגולה לכישרונות טובים, זה. תפקיר מה שיש לך. תפקיר מהזמן שלך, תפקיר מהכוחות שלך, ותלמד כאלה שלא יודעים כלום, ואתה תראה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך פתיחת הלב ופתיחת המוח לתורה, שנעשים מוחו וליבו זקים 1,000 פעמים ככה. וזה להיות ירח, זה להיות לבונה, זה להבין שזה לא תורה שלי, זה דבר השם. זה דבר השם, זה גמור בערכין. זה גמור בערכין, נכון? הגמור בערכין אומרת שם, שעוני וראש נפגשו, אוי זה שניהם השם, עוני וראש נפגשו, הקדיש ברוך הוא, מי שעשר לזה השיר עושה, הוא אני, מי שעשר לזה, אבל אם הוא כן מלמד אותו, הקדיש ברוך הוא נותן לו כפול. הקדיש ברוך הוא נותן לו את כל השפע. תהיה ירח, תרוקן את כל מה שיש לך, תן לאחרים, והקדיש ברוך הוא ייתן לך שפע משלו. הוא ירוקן כבר אצלך, זה יהיה בסדר, ויהיה לך גם כלים להכיל את זה בלי ריבוי אור. זה הסוד של רבי עקיבא. וזהו, בוא נחזור פה לבלטניה, וזהו, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. כי בצאת ישראל ממצרים, התחילו לספור ספירה זוי, כמו שכתוב, שבע שבוע, תספור לך. כן? לפני מתן תורה, עם ישראל צריכים להכין את עצמם לקבלת התורה. איך? על ידי להביא את עצמם לביטול. בשביל לקבל תורה, אתה צריך להיות מבוטל. נכון? זה מה שדיברנו פה, כל המאמר, אתה צריך להיות מבוטל. איך אתה מגיע לביטול? על ידי הספירה סוימר, האדם מזכך את עצמו. לזכך את המידות של הנפש הבעמית. ביום הראשון של ספירת העוממה מביאים, עומר שעורים. שעורים זה מאכל בהמה. ואז מתחילים לברר פרט אחרי פרט, ברור וזיכוך המידות של נפש הבעמית, הכל הישות, הגסוס הרוח, המולקיוס שיש בבן אדם, שזה הגסוס הרוח. כל המידות הרעות והגאווה, ועל ידי שאדם מבטל את עצמו לקדש ברוך הוא, ענבה לקדש ברוך הוא, והם מגיע לביטול. והם הכנה להיות קבלת תורה בשבועז. דהיינו להיות גילוי אור אין סוף ברוך הוא למטה כמו למעלה. לבחינת ביטול אילו ויסבורך. לימויר אחר מה שיהיו אמרו. ברגע שאתה מוכן להתבטל, זה הקדש ברוך הוא יאמר, אני אומר אחריו. זאת אומרת, אני לא מחפש פה את עצמי. אני מחפש את האמת. את האמת של הקדוש ברוך הוא, את חוכמת השם, את רוצן השם, ולהיות דבר השם ממש בתוך בני ישראל בעסק תרוסם. ובשבוע השביעי, ביום שלישי בו, כאילו כבר נכנסה כל השבוע. זאת אומרת, יש שבע שבועות, נכון? כל שבוע יש שבע ימים. עכשיו, בשבע ימים, ביום השלישי, כבר תפארת שבמלכוס נכנס. זה חסד, גבורה תפארת. אז ברגע שכבר תפארת נכנס, זה כבר גמרת כמעט הכל. נשאר רק השלוש פרטים האחרונים. אז זה כבר זהו. זה כאילו הם כבר גמרו הכל. עדיין צריכים להשלים את זה בפועל. אבל זה נחשב כבר שהם גמרו הכל. ונעשו אז ישראל מוכנים ועומדים לקבל בחינת ביטול זה. והיה אז מוילד הלבונו, שהוא גילוי אור אינסוף ברוך הוא אחר ביטול הלבונו אילוב. אבל כאילו זה כבר נהיה מצב כמו שהלבנה התבטלה לשמש, וזה המוילד. שהיא לא נותנת שום אור, היא רק מקבלת מהקדוש ברוך הוא ומתחילה לתת חזרה. ולכן נקרא ביום הזה סתם. ביום הזה, כי יום היינו אור בגילוי, נכון? ויקרא אלוקים לאור יום. ביום הזה, כן, ייחוד האלוה, זה הדרגה הכי גבוהה של התבטלות לאור אינסוף. והיינו גילוי ואהבה שבבחינת ביטול אלו ויסבורך, כי ואהבת בגימטריה שתי פעמים אור. כן? אור זה 207 כפול 2, זה 400 ו... 414, 414 זה גימטריה של ואהבתו, מדויק, נכון? תף, וו, א', ה', ב', זה גימטריה של 414. פעמיים אור. אז אתה רואה שהלשון ביום הזה מראה על העבודה של בני ישראל. ביום, יום, אור, אור זה אהבה. ואזי בואו למדבר סיני, שירדה שנאה לאומות העולם, זה התושיו, שמטש את כל יחסית רע אחרי, למה מרגיש שנאה? כי הוא מרגיש שדוחפים אותו החוצה. ועשית רע אחרי, אומות העולם, כל הדברים הרעים מרגישים שנדחפים החוצה, כי יורד האור הזה. ומדבר, אומר גם מדבר סיני, גם הרחמז על זה, מדבר לשון דיבור. לשון הוא מדבור יכנובה, הדיבור שלך יפה. זה נקרא מדבר בתוספת מם, כי המם מאותיות האמנטים, שהם להקטין העניין, שזה מם. מדבור יכנובה, מדיבור, החלק הדיבור, כלומר, שאין בזה בחינת דיבור בפני עצמו, רק בחינה שכבר נדבר, דיברו כבר, מדבר, מה שדובר. היינו שהדיבור הוא בחינת ביטול לדבר השם המדבר. הבן אדם לא מדבר, לא דובר, אלא מדבר את מה שכבר מדבר, נדבר מקודם. נאמר מקודם, הוא מבטל את הדיבור של הקדוש ברוך הוא, ואזי, ועל ידי זה נהיה, וייסו מרפידים. מה זה רפידים? רפידים ידיים. שאדם לא מצליח להתגבר. גם והפום אחתר תרחמו נקורא. הוא נמצא ליד הגנבה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אבל הוא לא מצליח לא לגנוב. האדם יש לו את חולשת הרצונות. ועל ידי זה שהוא מחובר לתורה, מחובר לקדוש ברוך הוא, וייסו מרפידים. הוא נוסע מהבחינה של רפיון ידיים. למה נגרש מהרפידים? שרפו ידיהם מן התורה. דהיינו מבחינת חלישת כוח הנשמה. רק שניתנה להם עוז ותעצומות לנשמה ותושיע לסדר אחר, ביום הזה ניתן להם כל הכוח, והם עלו משם והתעלו וקיבלו את התורה. עד כאן המאמר הזה של האלתר רבי בעל התניא, נפלא ביויסר. נראה לי שתרצנו כבר את כל השאלות גם כן בעניין הזה. עד כאן להיום.